עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, רדיו 103 וצוות תוכנית הספורט משתתפים באבלו של המפיק הראשי של התחנה ועורך תוכניות, כמובן גם את תוכנית הספורט צער פלסנר, שהוא ומשפחתו אבלים על מותו של אב המשפחה זאב, זכרו לברכה. מקווים ומייחלים שלא ידעו עוד צער. אהלן פרימו.
אהלן, אמן. איך אתה מתרשם עד עכשיו?
מהמודיאל?
ברור, מה
אני אוהב כל רגע, כל עוד הקטנות
של טוב אני אוהב.
חיי.
תשמע, בוא נדבר על למשל מה
הרי. אנחנו צריכים ללכת עם האנדרדוג, עם הכוח החדש, עם אפריקה, עם דרום אמריקה, עם העולם הערבי. אין מה לעשות, בספורט, כן?
בסדר, אז
אין מה לעשות, צריך להפריד מפוליטיקת העסק הזה.
יפה, אז מה שאמרת עד עכשיו, אנחנו צריכים להסיר את הכובע בפני ערב הסעודית ויפן.
נכון.
שתי נבחרות שבאמת הוכיחו שהן נבחרות טובות, שיחקו נגד קבוצות טובות יותר וניצחו.
עכשיו אורוגוואי היום, אתה יודע שסימנו אותה.
היום שני משחקים רוני היו קשים לצפייה.
אבל גם לא היה בנאי, אורוגוואי דרום קוריאה גם לא היה בביתות המסגרת,
כדורי
המסגרת.
90 דקות ללא שום ביתה למסגרת.
אבל סך הכל, מי שבא אתה יודע, ודרום קוריאה היא האנדרדוג. אוקיי, בדרום קוריאה שהירחה ב-2002, לא היה ליגה. אתה זוכר שהירחה
ביפן? למה אתה אומר 2002? אתה לא זוכר אותנו בשנות ה-80, את המשחקים נגד קוריאה, שנלחמנו מי יעלה לאליפות?
אני זוכר, שבומקון, אני זוכר הכל. אבל, לא הייתה שם ליגה מקצוענית.
אז איך הוציאו שחקנים מדרום קוריאה ל-2002?
רק ביפן יש איזה 18-20 שחקנים בבונדסליגה. אבל חלף זמן. עובדים, עובדים נכון, לקחו מאמנים זרים, לא דיברו, תבין, אין להם בחירות עם שלוש מפלגות לראשות ההתאחדות.
ואין להם שם את הבעיה, ישחקו בשבת או לא בשבת.
אין להם בשבת, לא בשבת, שצריך אצטדיון בונים, לא צריך אישור של הרב, אין פגנים.
קטר 8 אצטדיונים לתפארת תוך 8 שנים.
נו, מה אתה רוצה?
אחד יותר יפה מהשני.
למה, מה חשבת שיהיו שם הירוקים?
מה אתה רוצה, אבל מה שהם מוכרים נפט ביום אחד הם מעלים אצטדיונים, המדינה שלנו ענייה בספורט.
אז עדיין אתה רואה סעודיה למשל, שהיא
גם נפט.
רבע מייצוא מייצור וייצור האנרגיה בעולם. גם יום אחד תארח מונדיאל, ואוליבידה, אתה לא מאמין.
לא מאמין, ערב הסעודית אני לא מאמין.
בסדר, אז אמרת, למה אמנת על קטר?
קטר.
קטר זה בגודש חיפה.
אז בוא אני אגיד לך משהו, ככה, שני המשחקים היום לא טובים, אבל מה, יש לנו שתי נבחרות פייבוריטיות, פורטוגל וברזיל שישחקו, עכשיו אנחנו רואים את פורטוגל גן, המאוחר יותר נראה את ברזיל, אבל הסיפור הגדול רוני, רונלדו מגיע לטורניר פעם ראשונה בחייו.
בוא נזכיר רק שיש משחק ב-6:30 כדורסל.
מכבי נגד הכוכב האדום.
מכבי מתארחת שוב בבלגרד, מול הכוכב האדום, תכף נעסוק בזה, עוד דקות מעטות. מה יש לך עם רונלדו?
לא, רונלדו, להגיד שהוא משחק היום ללא קבוצה, זאת אומרת, הטורניר הזה
הוא שיחק גם ללא קבוצה ב-2018, שהוא עזב את ריאל, אז אחר כך הלך ליובנטוס.
אבל זה היה בין העונות. אנחנו פה באמצע העונה ובלי קבוצה.
בסדר, ימצא קבוצה. ספורטינג תיקח אותו פעמים.
אז מעבר לפורטוגל, חשוב לו מאוד הטורניר הזה באופן אישי, שקבוצה גדולה תשים עליו את היד.
זאת הבעיה שחשוב לו. אז הוא יעיק על נבחרתו המוכשרת או סופר מוכשרת. בגלל שחשוב לו, אתה מבין?
הוא יהיה כבר טוב או לא יהיה טוב לדעתך? מה?
אני לא יודע, הוא ב-38, אתה מבין? הוא כבר לא ב-34.
ואתה יודע מה קורה בפורטוגל? יש שחקן בשם אלאו במילן, שאומרים שהוא הדבר הבא באירופה.
הוא לא פותח.
והוא לא בהרכב בגלל שרונלדו בהרכב.
זו בעיה של הפורטוגלים. אתה יודע שבמאה ה-15 הם טבחו ביהודים, אתה הרי מתעניין בזה, נכון?
אני מתעניין מאוד, אבל לא ידעתי שפורטוגל טבחה ביהודים. אני יודע.
לא. מה שהם, הם היו יותר גרועים מהספרדים.
אנחנו מדברים על הספרדים תמיד, למה אתה מדבר על הפורטוגלים?
כי הם קרובים, ופעם הם היו מעצמה, רק הם מספיק מטומטמים לאבד את המעצמה. הבנת את זה?
כן.
הם היו מעצמה מהגדולות ביקום. טוב, עכשיו אנחנו עם...
דרך אגב, אם אנחנו הולכים על היסטוריה, מה שעשו ליהודים, יש איזה נבחרת שכן אנחנו יכולים, שמעולם לא פגע ביהודים? הרי כולם שם נגד, אז... יש אחת שאתה אומר שהיא...
גם, תראה, יפן לא פגע ביהודים, היא פגע בסינים, היא פגע באוסטרלים, וכמובן באמריקאים.
באמריקאים, פרל הרבור.
כן, וגם זה תמיד לא פגע ביהודים, אז אנחנו יכולים באמת עם המנוחסנים להרגיש יופי.
טוב.
אבל, וגם מדינות אפריקה, אתה יודע, לא פגעו. כך שבאיזשהו מקום אנחנו איתם בסדר, רק אירופה זה בעיה. מה אתה אומר, נוותר על אירופה?
אני הולך עם מסי גם אם הייתה לנו פעם בעיה עם ארגנטינה.
למה לא ראית ולא קראת את הספר הבית בחוב גריבלדי?
לא קראתי.
לא, כדאי שתקרא.
אני אקרא.
אתה הבין?
תן לי כותרת של הספר?
זה מבצע, מבצע ללכידת אייכמן.
אז מה זה קשור? בטח שאני מכיר את הסיפור של אייכמן בארגנטינה.
אבל זה הבית, הבית היה ברחוב גריבלדי. אבל לא משנה, אני מדבר איתך על דבר אחד, הם נתנו מחסה ל-600 כוכבים נאצים, רק שתבין, ככה, 600. 600, לא הרבה. אתה הבין? אז זה בסדר. אבל אתה יכול להיות אוהד שלהם, אין בעיה, של לויטה, של בעלה נחמד, של כל החבר'ה, כל הלהקה.
אוקיי.
אורחים מופיקים, סאר פלסנר ורון צ'יין, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, האורחים בדיגיטל הם ירון זאבי, עמיתי דואק ועדן בן ארי. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, קודם כל חסות ונמשיך.
בחסות?
לא חייבים כרטיס בשביל להזמין טנביס. כן חייבים נשנושים שצופים במשחק. הורידו טנביס והזמינו ממגוון מבצעים.
מישהו אמר טנביס.
עוזי דן, ספורט הארץ, או שליח הארץ לקטר. אהלן, ערב טוב.
אהלן.
מה אני אגיד לך, לא נהנית היום מהמשחקים מי יודע מה, לא משוויץ ולא מ...
אורוגוואי.
מאורוגוואי.
קודם כל הייתי בשוויץ, קמרון, לא המשחק רע, היה, אתה יודע, גול אחד בסדר, כן, דום קוריאה, אורוגוואי, היה משחק גרוע, הייתי בטלוויזיה, אבל יש לנו, המנה העיקרית לפנינו, פורטוגל, גאנה, ברזיל, סרביה, אז הציפיות הן גם רונלדו ופורטוגל לראות אותם, וכמובן ברזיל.
איך תחוש אם גם פורטוגל וגם ברזיל לא ינצחו? שזו השאיפה שלי,
קודם כל סרביה, קודם כל סרביה נבחרת מצוינת. אני חושב שלברזיל יש בעיה רצינית בהגנה, וזה בית מאוד קשה. תשמע, יש גם הבדל בין לעשות, לא לנצח או להפסיד. זאת אומרת, אם אתה עושה טקו, אורוגוואי למשל היום, טקו נגד דרום קוריאה, זה לא תוצאה טובה, אבל הם לא הפסידו, כמו שעשו ארגנטינה וגרמניה. אז תשמע, אנחנו במחזור ראשון.
אבל אולי אוזי, דווקא בגלל שאתה כל הזמן אומר שההגנה של ברזיל, במיוחד אתה מדבר על שני המגינים שהם לא מהטובים בעולם, אולי ברזיל באמת ההתקפה שלה תעשה את האליפות, כי יש לה המון מה להראות למעלה.
קודם כל, יש לה באמת המון מה להראות למעלה, אבל אפילו למעלה, אין באמת תשע אמיתי, או שומעת, רישרליסון זה התשע האמיתי היחיד של ברזיל, עם כל הכבוד, אתה יודע, זה לא, לא שזה לא רונלדו הברזילאי, זה גם לא רומריו או כאלה, זה גם לא אדריאן. אבל בסוף הסוף, תשמע, בסוף הגנה מנצחת משחקים, אני חושב שיש לברזיל בעיה, וסרביה נבחרת מאוד התקפית, מיטרוביץ' והחברים שלו, בוא נראה, יש פה... יש לברזיל, גם אני חושב, לפחות לפי הדיבורים, שיעולה במערכת כיפי, וזה סוג של טעות, זאת אומרת, כנראה שהוא עולה עם נאמר מאחורי החלוצים, כסוג של מספר 10, ישר ליסון בשפיץ, וויניסיוס ורודריגו כנראה, או רפיניה בצד ימין, נראה. יש על ברזיל הרבה מאוד לחץ.
בוא תעשה לנו אבל הכרה דווקא יותר עם סרביה. סרביה שאוהדי מכבי תל אביב חשבו בחודשים האחרונים שהחלוץ שלהם יהיה בהרכב, בסגל, יובנוביץ' אז הוא לא. מי הבולטים שם? מי ייתן את הגולים שם? החלוצים הבולטים.
תשמע, יש לך שחקנים כמו ולחוביץ' מיובנטוס, מיטרוביץ' שנותן עונה מדהימה בפרמייר ליג, אז עם כל הכבוד ליובנוביץ' אין לו מקום בסגל, ובוא לא נשכח את טאדיץ' קשר התקפי שלא, לא, 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 עשה דברים נורא יפים באקס, ועדיין לא מחזיקים לנו מספיק. אני חושב שהוא, אתה יודע, בטופ 20 שחקנים בעולם היום. ולנקוביץ' סאביץ' שזה קשר מצוין. יש לסרביה יכולת התקפית מעולה, וכאמור, לדעתי, ההגנה של ברזיל בעייתית. הסרבים מלאים כישרון, הבעיה של הסרבים כמו לא פעם, זה באיזה מנטליות הם באים. אם הסרבים היו, הייתה להם מנטליות של יפנים או קוריאנים, הם היו כבר, לא רוצה להגיד לוקחים גביע עולמי, אבל הם היו מגיעים הרבה יותר רחוק מאשר הם מגיעים כל פעם.
אני רוצה לשאול אותך על המשחק שעברנו היום.
אני רוצה רגע על המשחק שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים פה את רונלדו, קודם הוא התרומם פה לגובה של...
הוא עלה לפרוז'קטור של האצטדיון.
שני מטרים ועשרה מינימום מהאדמה, נגח אמנם החוצה, אבל הוא באמת מגה אתלט, ואני רואה שהוא שחקן מטרה של פורטוגל, זה קצת בעייתי, אתה יודע, אם הוא בגלל ההיררכיה רוצה כל כדור אליו, זה לא עלול לפגוע בנבחרת הוא זה?
כן, ולהבדיל מתנח במנצ'סטר יונייטד, פרננדו סנטוס לא יושיב את רונלדו על הספסל, אבל קריסטיאנו רונלדו, אתה יודע, בנבחרת, זה לא שהוא לא רוצה להצליח בכל מקום אחר שהוא היה ונמצא, אבל בנבחרת זה משהו עוד יותר חשוב לו, זה מונדיאל אחרון שלו בוודאות. אגב, אם הוא מפקיע היום, או במונדיאל הזה בכלל, הוא השחקן הראשון בהיסטוריה של הגביע העולמי שמפקיע בחמישה טורנירים, וכרגע, מעבר כמובן לעלות לשלב הבא, לדעתי זה מה שהוא רוצה.
רגע, אבל אתה לא חושב שלאו, זה שחקן שכל אירופה מדברת עליו שהוא הדבר הבא?
כן, אבל לאו יותר קיצוני.
לא, אז איך אתה מסביר את זה שהוא לא שחקן הרכב, שבכל איטליה אומרים שזה הדבר הבא, אז מה, אין לו מקום בהרכב של פורטוגל, עד כדי כך?
אני לא יודע, זה תלוי גם על איזה ריבה שאתה משחק נגדה, אז אילו, פרננדו סנטוס עושה אולי רוטציה, מחכה, יש לו משחקים... בוא נזכור שהמשחק נגד גאנה זה המשחק אולי הכי קל בבית הזה, זאת אומרת דרום קוריאה יותר טובה מגאנה לדעתי, ובטח אורוגוואי, אז יכול להיות שהוא, אתה יודע, יכול להיות שהוא מתאים את ההרכב ליריבה כמו שצריך.
עוזי, בוא נדבר רגע על המשחק שראינו היום, אתה אומר שהוא היה משחק לא רע, אני ראיתי את כולו, הוא לא היה משחק טוב שוויץ קמרון,
השוויצרים לא היו טובים. אבל קמרון
הגיע למצבים, הגיע.
תשמע, יאן זומר לקח שם כמה כדורים, היה מהירות, היה התקפות, היה מצבים. המשחק הזה יכול להיגמר עם ארבעה גולים זה. לא יודע.
אני אגיד לך למה אני מתעכב על שוויץ. שוויץ היא יריבה שלנו במוקדמות היורו, היא הנבחרת היחידה שמשחקת במונדיאל מהבית שלנו ביורו, ו... נכון, היא פייבוריטית, היא טובה יותר מישראל, ויש לה שחקן... אבל ממה שראיתי היום, לא... תשמע, אם היינו צריכים לשחק עם יפן או ערב הסעודית, הייתי אומר לך פחד מוות. זה לא נורא כל כך.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל בסוף, שווייץ, רוצה להזכיר לך שהם הדיחו את צרפת בשמינית גמר היורו לפני שנה וחצי, שהם עלו מבית של איטליה בתור מקום ראשון, שהלכו את איטליה לפלייאוף, איטליה נכשלה בפלייאוף, אבל שווייץ עברה את איטליה במוקדמות, שוויץ בליגת האומות ניצחה את ספרד וגרמניה, גם בספרד וגם היא נבחרת, אתה יודע, אין לה כדורגל גדול, אבל היא נבחרת מעצבנת, היא נבחרת ממושמעת, היא נבחרת עם טקטיקה, אז זה נכון מה שאתה אומר, הם לא היו גדולים היום, הם גם חושב שההגנה שלהם הייתה קצת לא הגיעה למשחק, ועדיין, הם ניצחו את המשחק 1-0.
כן.
ראינו את קבוצות יותר גדולות משוויץ, נבחרות יותר גדולות משוויץ, מפסידות פה לנבחרות פחות טובות מקמרון, אז על הנייר.
כן.
אז הם עושים את שלהם, זה בדיוק שוויץ.
עוזי, אני יודע שאתה חפץ בניצחונה של ברזיל, אנחנו מכירים מי אלו עשרות שנים, ואתה רוצה שהנבחרת תצליח. בוא נקווה, נראה מה הם שווים היום, אתה יודע, מתי שהוא צריך לפתוח ולראות. עוזי?
כן. כן, כן, אני באמת חושב, אתה יודע, אין דבר שאני רוצה יותר מאשר לראות את ברזיל לוקח את הגביע העולמי, אני באמת חושב שהיא לא נבחרת מספיק טובה הגנתית,
בוא נחכה, בוא נראה את זה קורה, יהיה לכולנו יותר קל, עוזי נשתמע בראשון, המון תודה, תבלה.
תבלה, ביי.
אנחנו עכשיו עם משחקה של מכבי תל אביב, צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
הלאה, ערב טוב חברים.
אחרי שבאמת, אתה יודע, המאזן בחוץ לא מי יודע מה כמה, אבל אולי על העדים של הניצחון הגדול על אולימפיאקוס, בזכות רבע האחרון טוב, מכבי תל אביב, בעוד פחות מ-12 דקות, מתחילה את משחקה מול הכוכב האדום, מכבי לא ניצחה את הכוכב הרבה שנים, נדמה לי 12 בחוץ, והולך להיות שם קרב אמיתי.
כן, אין כל ספק שקודם כל הניצחון ביום שלישי נתן אולי, אמור היה לתת קצת שקט, קצת יותר ביטחון, כי אם זה היה אחרי 3-4 זה הלך כבר לכיוון רע, וזה היה לזה השפעה גם על המשחק של היום. אבל גם הכוכב האדום נמצאת באיזשהו התאוששות, חזרה, החליפה מאמן לפני שבוע, ומאז כבר ניצחה שני משחקים, כולל משחק אחד בחוץ לשבוע.
עופר שלח אמר לי שהמאמן החדש עושה אימונים של 5 שעות, אתה גם מהסוג של המאמנים שאוהב את זה, נכון? אתה מכיר?
צביקה היה עושה 7, השחקנים לא עומדים בזה.
תגיד, צביקה זה הגיוני 5 שעות לעשות להם אימון פתיחה, שהוא בא מאמן חדש? מה עושים ב5 שעות?
לא, אבל הוא מיוחד בעניין הזה, אני אתן לך את הטלפון שלי או אליהו, הוא יספר לך עליו קצת סיפורים. אבל אני בעד אימונים.
ליאור פרש בגלל הטראומה ממנו מייבקוביץ'.
מייבקוביץ'.
וקופמן, מאז שהוא נהיה רך לב, הוא כל הזמן אומר ששחקנים עייפים ואסור להם להתאמן הרבה.
לא, אבל 5 שעות זה מוגזם לכל מקצוע.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אבל מאז שהם החליפו את המאמן, קודם כל יש 2 ניצחונות, ועצם המאמן דווקא בפעם הראשונה, אחרי הרבה זמן, הוא בדיוק מתאים לסגנון המשחק שלהם, לסגנון הקבוצה שלהם. לא איזה משחק התקפי מטורף, ולא שחקנים הכי מוכשרים, אבל שחקנים ששחקים עם הלב, ששומרים, שמרביצים, ופה המאבק של מכבי, עם קבוצה שתילחם חזק מאוד, תשמור חזק מאוד, ודומה למה שהיה בשבוע שעבר בבלגרד.
צביקה, אצל זגדין, בזמנו באולימפיה לובליאנה, כל אימון היה יותר מ3 שעות, לא רק עכשיו שהוא בא. כל אימון כה היה ב3 שעות.
נכון, זגדין זה אחד מאותם מאמנים אקס-יוגוסלבים, אז היה יוגוסלביה, שהיה מלך השיטה הזאת, אבל גם זגדין של אז, היה מאמן שהוציא הכי הרבה שחקנים הגיעו מלובליאנה ל-NBA. אגב, גם שרון אסקוביציוס, שהוא ליטאי, הגיע בסוף ללובליאנה, ומלובליאנה הוא הלך ל-NBA.
כן.
אבל, הסגנון שמאמנים הסרבי בכל הענפים, כדורסל, כדורגל, כדוריד, שחייה, כדורמים, הוא של עבודה קשה.
אצל הסרבים שגומרים כדוריד, יוצאים לריצת שחרור, כולם, גם אלה ששיחקו.
תגיד, צביקה, אני רוצה לשאול אותך משהו שזה מעניין. אנחנו ראינו לא מזמן את פרטיזן בלגרד עם אוברדוביץ' וים אדר. 3 רבעים ראינו את מכבי, קבוצה לא פחות טובה, הפסידה את המשחק ברבע האחרון בגלל שטויות של השחקנים שלה. מה ההבדל בין הכוכב האדום לפרטיזן? מי נחשבת טובה יותר? כי אם הכוכב האדום פחות טובה מפרטיזן, מכבי יכולה לנצח.
קודם כל אני חושב שהכוכב האדום קצת יותר, פחות טובה מפרטיזן, לפחות בהרכב של הזרים שלה, כי פרטיזן יש לה זרים יותר טובים. יש השבוע דרבי של הליגה האדריאטית, שם אנחנו נדע יותר מי יותר טובה, אבל אין ספק שאני חושב שפרטיזן קצת יותר טובה, אבל הכוכב האדום לא תרים ידיים בקלות.
מה אתה רואה במכבי כשינוי? כי בסך הכל ההגנה לא עברה, אתה יודע, באמת שינוי שאתה אומר וואו, בטח במשחק חוץ בסרביה. אני מתלהב כרגע מג'ונדי, שבאמת היה סיבה ביחד עם רומן סורקין לניצחון הגדול על אולימפיאקוס, אבל מאשר לא ראיתי מאמץ מיוחד, אתה יודע, שג'ונדי קופץ על הפרקט, פזצת אותו את עניינים. אצל האחרים אני רק רואה מה שנקרא משקיף בדעה מייעצת.
מכבי 3 רבעים שיחקה אותו דבר כמו שהיא שיחקה עד עכשיו, והייתה בפיגור של 11 הפרש. ברבע הרביעי היה שינוי גדול בהגנה של כולם, נכון שהתחילו עם זה ג'ונדי וסורקין, אבל גם קולסון תרם, וגם בולדווין תרם, ובעיקר היה פה איזושהי התעלות, בעיקר התקפית של מרטין, פעם ראשונה השנה. אני לא רואה ששלושת השחקנים האלה, שג'ונדי עולה היום בחמישייה, ואני לא רואה שמרטין עולה בחמישייה, תכף נדע את החמישייה, אני לא יודע מה, איזה מסקנות הגיע עודד ויחליט לעשות, ובוא נראה איך זה יתחיל. אני לא רואה את מכבי משחקת מהדקה הראשונה בהרכב הזה, אני לא יודע איך מכבי תשחק מההתחלה, כי בסך הכל גם פויטרס הוא בעצם הסנטר המוביל של הקבוצה.
אבל איך זה הולך, איך זה הולך אצל מאמן? רוני נגע בשני שחקנים שברבע האחרון ממש עזרו למכבי לנצח את המשחק, ואלה שני שחקנים שבהיררכיה שיש לך את כל השחקנים האמריקאים, הם נחשבים לפחות טובים במרכאות, לא, לדעתי הם לא פחות טובים, אבל אם סורקין וברטולומיאו נותנים משחק כזה, מה, לא מגיע להם היום הרבה יותר דקות? אז מה אם יש אמריקאים? אבל הם לא פחות טובים.
קודם כל דקות באות לידי ביטוי גם לא רק ממה שהיה במשחק הקודם, אלא גם מה שקורה במגרש. שני משחקים התחיל בולדווין בחמישייה, ואחרי דקה וחצי הוא עשה שתי עבירות, אז עודד הוציא אותו. אני לא, עכשיו סורקין כבר שני משחקים אחרונים עולה בחמישייה, וג'ונדי היה גם טוב בדרבי, בעצם הוא
התחיל בדרבי. והוא ריבאונד התקפה הכי טוב ביורוליג, הבנתי, סורקין.
הוא גם הבלק שוטר אולי הטוב ביותר של מכבי, אבל בוא נראה את, בכדורסל, בניגוד לכדורגל פרימו, אני יכול להחליף כל דקה שחקן, ואני יכול להוציא אותו ולהכניס אותו 20 פעם, ואז אני לא רואה שיש שינוי בחמישייה ושג'ונדי יתחיל היום בחמישייה, מה עוד שלפעמים, כשיש לך בכדורסל, המציאו את המושג שחקן שישי, שחקן שקם מהספסל, ועושה את העבודה שלו, אז אם יש לך שחקנים טובים שיודעים לעלות מהספסל ולשנות הקבוצה, מה טוב.
כן. רוני, אתה יודע שנגמרו מאמנים כמו קשטן בכדורגל ושרף בכדורסל? נראה לי היום הולכים יותר לכיוון הפינוק, כי אין לנו כבר מאמנים כאלה.
תשמע, של עבודה היום, קשה. היום גם יש הרבה יותר עומס על השחקנים משחקים, מה שלא היה בזמנם. היום משחקים
פעמיים בשבוע.
מכבי תל אביב כדורסל.
ומכבי חיפה כדורגל?
לא, מכבי חיפה זה היה במקטע של
בצ'מפיונס.
זהו, נגמר. מכבי תל אביב תשחק כל העונה, לפחות עד מאי, תשחק שני משחקים בשבוע, לעתים שלושה, נדמה לי 11 פעם שלושה.
כן, אבל מה, גם שצביקה אימן, גם היו שני משחקים.
אבל משחק... לא בחזוק עמוד. עכשיו יש לך, אתה
כל
מתחיל...
כל יום חמישי היה להם גביע אירופה.
יש להם 34 משחקים.
אבל רוני, כמות הזרים הייתה יותר קטנה.
נכון, נכון. גם היה יותר טוב. הכדורסל גם היה יותר טוב.
לא היה 15 שחקנים בקבוצה כמו היום, אבל בסדר. הכל במידה מסוימת, אבל נכון ש...
בוא אני אגיד לך את זה אחרת, הכירו אז, הציבור הכיר אז כל שחקן. אתה הבין?
אבל היום הגיעו למצב שכמות האימונים לדעתי היא מתחת לאפשרות...
לא מתאמנים.
לשחקן שלא בכושר לכושר, פחות מאשר צריך. שחקן שלא שיחק 40 דקות ביום ראשון בדרבי, או שחקן שלא שיחק 40 דקות ביום שלישי, בלי כמות אימונים מסוימת, איך הוא יחזור לכושר?
ביעשה סטרצ' עם המטוס.
אוקיי, 100%. שיטה טובה, תכתוב, תוציאה לי הפטר.
לא, אבל הוא צודק. עכשיו כל האימונים זה רק אימוני שחרור וקליות, אתה לא...
לא, יש גם
אימונים טקטיים. נכון שהשבוע הזה הוא שבוע חריג.
מאוד, כל יומיים.
חריג מאוד מאוד מאוד.
משחקים
דרבי ביום ראשון. יום שני זה יום לפני משחק, יום שלישי משחק, יום רביעי טיסות. אבל שחקנים שהם שחקים פחות, צריכים לעשות אקסטרה אימון. יש צוות שלם של עוזרי מאמנים ומאמן כושר, מאמני כושר, וגם אפשר למצוא וצריך לחשוב על זה.
צביקה, אנחנו נשתמש בך במהלך המשחק.
הנה, מתחיל צביקה.
אני מקווה שבאמת יהיה כאן אקשן ומכבי תהיה במשחק עד הסוף, ונראה אם תביא את הנקודות.
מכבי היום בכחול ולא בצהוב.
יאללה, ביי.
ביי. אנחנו עכשיו עם פיתוריו של חיים סילבס מבני סכנין. סילבס הוא המאמן החמישי שפוטר, הוא שייך עדיין לסיבוב הראשון, אנחנו מתקדמים יפה. לא נגיע לשיא של מאיר איינשטיין עליו השלום, 14 גופות בעונה, אבל נהיה קרובים מאוד לדו ספרתי, אולי אף נעבור.
אדם מדיה, רפואה, קלינגר, סילבס ובני לם, חמישה.
חלד דוחי, מנכ"ל בני סכנין, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, קופמן, ערב טוב, פרימה.
הייתה לכם שנה של סים, שישה מאמנים שהתחילה עם סבירסקי, עם השניצלי מברזיל, בטח הוא פתח עכשיו איזה שניצליה בברזיליה, אבל למה לזרוק את חיים? מה הוא עשה?
קודם כל, אתה משתמש בביטוי בוטה, אנחנו לא זרקנו...
פיתרתם
אותו,
נו. פיתרתם.
אנחנו כן. לא זורקים...
כן, זה הכל באמת, זה... סליחה, אני צריך להיות הרבה יותר עדין. אמרתם לו וק.
ההתקשרות הסתיימה בינינו בכבוד רב ובהבנות.
אבל רגע, דוחי, אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד בגובה העיניים, אתה תמיד נותן תשובות. סכנין היום, בדיוק באמצע הליגה, אפילו לא אמצע העונה, זה אמצע הליגה, כי יש פלייאוף, שתי נקודות מפלייאוף עליון. כאילו, האם עוד שתי נקודות זה מה שהיה משאיר את סילבס? הרי יכול להיות שפספסתם באמת משחק אחד שהיה מכניס אתכם לפלייאוף העליון. לכן אני אומר, אם הייתם בתחתית כמו נס ציונה וקריית שמונה, הייתי אומר, וואלה, באמת צריך שינוי, אבל שתי נקודות מפלייאוף עליון, דוחי.
טוב, אני אסביר לכם, ואגב, בשקיפות רבה, מה שקורה, למרות שיש הרבה דברים שאני גם לא יכול לחשוף אותם, אבל אני אשתדל להסביר את הדברים ממש בשקיפות. סילבס בן אדם מעורך מאוד, כבן אדם וכמאמן מקצועי, ואנחנו, אין לנו... טענות, אבל לפעמים הדברים בסוף לא מסתדרים, או באמצע, או באיזשהו שלב בליגה, כולנו רואים את זה בהרבה קבוצות.
אבל זה לא יסתדר גם במאי שעבר, דוחי. הרי לא רציתם אותו, אם הייתם רוצים אותו, הייתם מעריכים את חוזהו ברגע שהוא הגיע לפלייאוף, אבל משכתם, לא מצאתם אף אחד, השארתם אותו.
זה סיפור אחד אחר, ואנחנו לא שלקחנו אותו מחוסר ברירה וברירת מחדל, זה לא בדיוק ככה. אמת שאנחנו לא החתמנו אותו בסוף העונה שעברה, למרות שהוא הצליח ועשה הסתכות והביא את הקבוצה לפלייאוף עליון. העניינים נמשכו קצת, אבל בסוף הוא הוחתם ואנחנו היינו משוכנעים, ואני גם אמרתי בהרבה הזדמנויות שאנחנו רוצים שהוא ימשיך עד סוף העונה. ראינו שהקבוצה בתקופה האחרונה בשבעת המשחקים האחרונים, מאז המשחק מול מכבי תל אביב, שהפסדנו 1-0 למכבי תל אביב בדוחה, והלכנו לרנה וראינו את הקבוצה ואת צורת המשחק, ומאז, למרות שהיו לנו כמה תוצאות של תיקו בלבד, אולי שתיים של תיקו, אבל כל היתר היה הפסדים, ולא העניין של ההפסדים עצמם, העניין שאתה רואה שהקבוצה אין לה דרך ואין שיטת משחק.
אתה יודע, אבל אם ניקח את המשחק האחרון, כולנו ראינו את המשחק בטדי, לא היה כלום באותו יום, כל המדינה ראתה. אז מחצית ראשונה ראיתם שאתם קבוצה הרבה יותר טובה מבית ירושלים. מחצית שנייה הכל התהפך לכם והם היו הרבה יותר טובים.
זו הבעיה.
זאת הנקודה שחשבתם שבגלל...
אבל אתה, כן, בדיוק. אתה נגעת בדיוק בשאלה ובתשובה, אתה מבין? כאילו, במחצית הראשונה אתה נראה מצוין, אתה נראה גם בהתקפה, גם בקישור, גם בהגנה, משחק קבוצתי, משחק מצוין, הכל מתקתק, במחצית השנייה, מאז שאתה עולה לדשא, ורואים שהקבוצה היא...
איפה השחקנים אבל? תגיד לי, יש לכם סגל, באמת, עם כוכבים בליגה, אני לא מדבר רק על בירם, שהוא גם מאמן על הדשא, יש לכם שחקנים באמת מהשפיץ האיכותי של הליגה, איפה החלק שלהם בכל הסמטוחה הזו, שהם חוטפים בבית 4-1 מחדרה למשל?
טוב,
הרי שראיתי את זה, חשבתי על בצמן יער. טוב, לא עליהם, הם לא כך טובים, על יחבל.
קופמן, תקשיב, זה עוד נקודה. אנחנו כהנהלה, אנחנו נותנים למאמן את כל הכלים, מה שהוא צריך, על מנת להצליח, ואנחנו מציבים בפניו יעדים.
אז מה, הוא העלה אותם, תגיד, רגע, לשחקנים אתם לא מציבים יעדים? מה, נוח להם לקבל טרחה בבית?
אבל בסוף מי שצריך להביא את היעדים האלה לידי ביטוי,
אז תסביר לי, אוקיי, אז תגיד לי שהשחקנים אמרו לך בשיחות תתתת, אתה יודע, המאמן לא פוגע, כי עוד לא ראיתי שחקן שהוא לא בלירינה, לא רק בכדורגל.
לא, אנחנו, תחשיב, אנחנו כבר למדנו שאנחנו לא צריכים לשמוע מהשחקנים מה אומרים, כי כל אחד יש לו את האינטרס שלו, יש שחקנים שגם יש להם אינטרס שמאמן יעוף, ויש הרבה כאלה, ואנחנו לא חדשים בכדורגל. אבל בסוף אנחנו גם רואים, ואנחנו כהנהלה רואים מה קורה בדשא, אנחנו יודעים מה קורה בחדר הלבשה, אנחנו יודעים מה המאמן עושה, ולא ישנים. ראינו שהקבוצה במשחקים האחרונים הולכת למקום לא טוב, ואם זה ימשיך, זה גם הולך למקום לא טוב, וזה אני וסלבס בשיחה שלנו הסכמנו על הדבר הזה.
לדעתי אתם גם צריכים לעשות אולי איזה כמה שינויים בסגל, להביא במקום כמה שחקנים, שחקנים שלא סיפקו את הסחורה.
גם זה יקרה. יש שחקנים שלא מספקים את הסחורה, שחקנים שלא הצליחו, אנחנו צריכים להחליף אותם, זה גם אנחנו יודעים, ואני לא יודע אם השחקנים גם הם יודעים, אבל אם הם לא יודעים, אז גם זה בעיה בפני עצמה, כי כל אחד יודע מה היכולות שלו ומה הוא נותן. כשאני מביא חלוץ, הוא צריך להפקיע שערים. אם הוא לא מפקיע שערים, אז הוא לא מצליח.
אז לא סיפק את הסחורה. תגיד, ועד כמה שאנחנו מבינים, המועמד המוביל קובי רפואה, דיברתם איתו? יש כבר איזה סיכום, מה? מה אתה יכול לספר לנו על קובי רפואה?
לא היה לנו שום מגעים, זו האמת, אף מאמן, עד שישבנו היום עם חיים וסגרנו את העניין איתו, אנחנו נתחיל מגעים עם מאמנים מועמדים. תחילת השבוע, אני מקווה שיהיה לנו מאמן חדש.
לדושן מטוביץ', יש סיכוי לאמן?
בינתיים הוא מאמן את הקבוצה, אבל אני, האמת, לא הייתה שיחה בינינו, ואני לא יודע אם הוא בכלל מעוניין לקחת את התפקיד הזה עליו כרגע. אני חושב שלא, כי אני לא חושב שהוא מוכן לזה, והוא גם אין לו פרו. אבל בוא נראה, קודם כל הוא יאמן את הקבוצה בינתיים, אנחנו נבחן את העניין של המאמן לעומק, ובסוף אנחנו חייבים מאמן. אני חושב שאפילו אם דושן יהיה המאמן, אז צריך עוד עוזר מאמן טוב לידו.
איך זה מסתדר לכם עם הכסף, או שבאמת סילבא סמריה לאשר תרומה?
לא, איזה תרומה?
אני שואל את דוחה.
תקשיב, אין הנחות בסוף, כל אחד רוצה מה שמגיע.
אז מה, תשלמו לו כל העונה?
לא, קופמן רוצה נדבנים בכדורגל.
לא, אתם רוצים.
אנחנו גם מחפשים את האנשים ואת הפרנסה שלהם, ואני חושב ש...
אז אני שואל בפשטות, תשלמו לו כל העונה, את כל שכרו בחוזה?
לא, אני לא יכול לחשוף את כל הנתונים, אבל יש לו חוזה מתחילת העונה, שנקבע פה ביצוי מסוים ברגע שאנחנו נפרדים, ואת הפיצוי הזה הוא יקבל.
כמה פיצוי? 10 ימים?
לא, לדעתי חודשיים או 3 הוא מקבל.
באמת? איך אנשים חותמים על דבר כזה?
תחשבו מה שאתם רוצים.
איך אנשים חותמים על דבר כזה? למה אתה לא מכתיב שחקנים למה שנקרא...
שאם אתה מפטר אותם, אתה נותן להם עוד משכורת אחת.
עוד משכורת אחת.
אף שחקן בעולם לא יסכים.
בוא נאמר, אם תפסו אותך באמת ברגע נדיב, אז אתה נותן לו עד מועד העברו, כדי לא לפגוע בפרנסתו.
אתה יודע מה, אם נגעת בנקודה, אני רוצה להגיד לך משהו. למרות שיש חוזה עם שחקנים, ואנחנו או קבוצות אחרות, לפעמים נפרדים משחקנים, גם בינואר, גם לפני. אני נפרדתי בתחילת העונה משחקן זר. בסוף, כי הוא לא היה ביכולת טובה, וזה רואים כבר מהמשחקים הראשונים, והוא לא התאים. אז ישבנו איתו, נתנו לו פיצוי של חודש, והוא הלך הביתה, והכל היה בהסכמה, איתו ועם הסוכן שלו.
תגיד לי.
הדברים קורים, למרות שיש חוזה.
תגיד, דוחי, כנראה ששותפך הבכיר, אבו יונס, הרגיש לא טוב בעקבות המשחק עם בית ירושלים, ככה בית ירושלים הוא חש לא בטוב, והיה בבית חולים, הוא בסדר? הוא מרגיש טוב? חזר לתפקד?
קודם כל, זה היה אחרי המשחק של ביתר.
כן, כנראה לקח ללב את המשחק של ביתר, כן.
לא, אני לא חושב שהסיבה...
מה זה לא? כל רופא יגיד לך שאתה לא יכול להיות לחוץ ועצבני שאתה בא לבית חולים.
לא, אני תקשיב, קודם כל אנחנו מאחלים לו בריאות.
זה ברור. בריאות, בריאות ושישמור על עצמו.
בדיוק.
רפואה שלמה.
אבל שלא יאכל חריף לפני המשחק.
הוא השתחרר ביום ראשון מבית חולים בצורה מאוד מצוינת, והוא נראה טוב, והוא עבר את הבדיקות שלו בצורה טובה, יש לו רפואה שלמה, ומאחלים לו בריאות, המון בריאות לכולם.
כן, קודם כל על זה אין בכלל מה לדבר, בריאות זה קודם לכל, כל השאר בונוס, אבל צריך לשים לב שאבו יונס הוא מסוג היושבי ראש, שעליהם רואים ממש, אתה רואה את זה במצלמה ובדיבור שלו ברדיו, שדברים שקורים בסכנין הוא לוקח ללב יותר מאחרים, הוא מביע את זה בכעס, ברגשות, תשמע, בסופו של דבר זה פוגע בו, אבל אתה צריך לשמור עליו דוחי.
אנחנו, קודם כל, אנחנו אכפת לנו יותר מכל אדם אחר, זה דבר טבעי, כי בסוף אנחנו גם אוהדים וגם אחריות, כל האחריות מוטלת עלינו. שאלו אותי הרבה על מאמנים ועל צוות מקצועי ועל תוצאות ועל זה, אני אומר אפילו מקצועית, בסוף ההנהלה היא אחראית על כל הביצועים המקצועיים של האנשי מקצוע של הקבוצה, אז בסוף האחריות מוטלת עלינו בהכל. אז אנחנו מן הסתם האנשים שנפגעים מכל דבר קטן, כי אנחנו מנהלים את הקבוצה, הוא לוקח קצת את הדברים יותר קשה, כי גם זה האופי של הבן אדם. אנחנו מקווים שהוא כרגע ירגע קצת, כי זה לא טוב, זה פוגע גם בבריאות של הבן אדם, ומאחלים לו גם שוב בריאות.
אמן.
דוחי, תצליחו, שימרו על עצמכם.
תודה.
תודה רבה חברים.
תן לי בבקשה חסות, שיהיה כמה לירות, הולכת הביתה. לא חייבים כרטיס בשביל להזמין טנביס, כן חייבים לשלושים כשצופים במשחק. הורידו טנביס והזמינו ממגוון מבצעים. יפה, יניב תוכמן וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז היום ראינו את שני המשחקים 0-0, ראינו את הרביעי או את אותה חמישי, ארבעה עד עכשיו?
לא היה, אני חושב, במוקדמות 4-0-0, אני חושב ששברנו סי, אני חושב.
במונדיאל הקודם היה אחד.
מ-82, נכון.
אבל בכל מקרה, יש מה שנקרא משתנים, אמצע עונה, אקלים, שינוי אקלימי, כלום, כל הדברים האלה, אבל אתה כתבת מסה על זה היום בוואלה, אז בוא תסביר לנו מה קרה.
לא, אני התייחסתי יותר לנושא של תוספות הזמן, שזו אני חושב בשורה שעד עכשיו אני חושב שיכולה ללמד על משהו שניקח מהמונדיאל הזה הלאה. פה ושם, אתה יודע, תוצאות כאלה ואחרות ראינו, גם עכשיו אנחנו רואים את פורטוגל וגאנה מתקשות להבקיע במחצית הראשונה עוד מעט הפסקה, אבל אני חושב שמה שקורה לפחות עם תוספות הזמן, זה, אני למשל כן אוהב את זה, לא אוהב את זה כשהמשחק כבר מוכרע ויש 6-1 לאנגליה על איראן, לא מוצא שם שום טעם להוסיף 10 דקות, אבל אם אנחנו נחזור לליגות, כן, אחרי המונדיאל, ונקבל תוספות נדיבות של שופטים על בזבוזי זמן, ולא נתעצבן ביציעים, כששחקנים מביימים פציעות ונופלים לפעמים גם בזוגות, אז אני חושב שזאת תהיה בשורה. קולינה, פייר לואיג'ו קולינה, יושב ראש האיגוד השופטים של פיפה, הוא התריע על זה, הוא דיבר על זה, הוא אמר על זה, ואני חושב ש...
אתה יודע ששם...
זה מאוד נחמד לראות, פרימו, שנייה, שבאמת זה קורה, כי הוא גם דיבר על הקטע הזה שיקפידו מאוד בנושא של עבירות קשות, ואתה רואה ש... לא יודע, תקן אותי אם אני טועה, אין לנו אדום, נכון?
אין אדום, אין גם שני צהובים.
יפה, שזה גם דבר נהדר, כי אתה יודע, סופו של דבר שחקנים מחכים 4 שנים כדי להגיע לטורניר כזה, ועד שמגיעים הם צריכים באמת לשמור גם על עצמם לא לקבל אדום, וגם על החברים שלהם שלא ייפצעו. לצערנו ראינו כבר פציעות של שחקנים, אבל לא כתוצאה מעבירות.
אז אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, שקודם כל השופט הרביעי לוקח על הדקה את בדיקות הזמן, שזה גם ור, שזה פציעות, הוא לוקח והכל מחזירים, זה הוראה באמת של קולינה. מה שעושה לי רושם, יני, וטוב שהתייחסת לזה היום, שבישראל, שמגיעים לדקה ה-90, אז אומרים, וואלה, 4-5 דקות זה נראה הרבה, שבעצם אולי לא שיחקו רבע שעה. זאת אומרת, הם כאילו עושים חשבון פה לקבוצות, במקום להגיד, רגע, כל הזמן הזה לא שיחקתם, זה מה שיהיה תוספות הזמן. אם בישראל לא ייקחו את זה כמודל, אכלנו אותה, אנחנו נראה שוערים שמובילים, לוקחים 10 דקות את הכדור בידיים ולא מוסיפים את הזמן הזה.
נכון, נכון, אנחנו הרבה פעמים ראינו פרימו, אתם מנוסים אפילו יותר ממני, משחקים של 90 דקות פלוס תוספת זמן, שבסוף הרגשת שבקושי שיחקו 50 דקות. אז היום כבר לפחות במונדיאל הזה, תוספת של 10 דקות או 12 דקות, זה לא יוצא דופן. אגב, ראינו לפני הפגרה, אם אתה זוכר את המשחק של מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה, היו שם 9 דקות תוספת עם הירידה שלו עד לויטה לחדר הלבשה לטפל, אני חושב, בעדשות המגע שלו. זה באמת היה משהו יוצא דופן, ואז יובנוביץ' כבש באמת אחרי 8 דקות בתוך תוספת הזמן. אז אתה יודע, נכון שאני לא רוצה להפוך את זה למצב שהקבוצות הקטנות הן האויב של הכדורגל, וצריך לעשות הכל כדי שהן ייפגעו, לא, ממש לא. אבל אני חושב שבסוף גם הקבוצות האלה ילמדו שסופרים הכל, וכמו שהיום רואים, ראית את הפנדל למשל על לבנדובסקי, כן? זה באמת היה משהו כמעט גבולי, או אפילו גם הוא לקח את הבלם שלו ותפס אותו, ובכל זאת בסוף עבר סימן לפנדל. אז היום הכל רואים, והמצלמות, בטח בטורנירים גדולים, יש שפע של מצלמות, נכון שעדיין ביתרון באשדוד, או בקריית שמונה, או בדוחה, שדוחי דיבר קודם, לא יהיו את המצלמות שיש בתוך הזו, האורגינלית.
אבל הזו, ותוכמן, יש לנו הכי הרבה מצלמות בבלומפילד, ותראה את הפדיחה שהייתה עם ערן זהבי, נו, אז יש מצלמות, לפעמים גם...
זה משהו באמת, אתה יודע, אנחנו חוזרים אלינו, זה משהו שבאמת אני לא זוכר כמוהו.
בואו לא נעשה השוואות באמת למה שקורה
פה. לא, דיברנו על מספר מצלמות.
כן, אני שמעתי, הכל טוב.
תגיד, תוכמן, אתה בחרת במיוחד את ספרד גרמניה בבתים?
מה, להיות שם?
כן.
הוא נוסע, שבוע הבא.
כן, אבל למה, לא, שאלה שלי, למה לבתים, למה לא חיכית לנוקאוט?
לא, זה משהו שהזדמן כזה, זה לא משהו בבחירה ישירה שלי, אבל כנראה שמישהו ידע כמה אני אוהב את ספרד, וכנראה שמישהו בחר לי את המשחק הכי מעניין.
שמה, יכול להיות,
הכי מעניין.
יכול להיות שאתה תראה את גרמניה אפה. בדיוק, שמה, זה מדהים.
הכי מעניין, אבל עכשיו הוא הופך להיות באמת משהו שכל העיניים יצפו ביום ראשון... זה צפונית האמת לדוחה, זה בצפונית ללוסייל גם, זה אצטדיון אל חור אני חושב, שם באמת יהיה משחק שבו אנחנו א', אני כאוהד ספרד, כאוהד ברצלונה, ארצה לראות האם באמת מה שראינו נגד קוסטה ריקה היה משהו שהוא יוצא דופן.
לא, אני לא מאמין שאתה אומר לי את זה.
מה אתה שווה לי את זה לזה?
זה לא דומה קוסטה ריקה לגרמניה.
לא, אז אני אומר, לא, זה ברור שלא, פרימו, אבל אני לא לוקח את מה שראיתי אתמול. אני למשל, אם אתה שואל אותי עד עכשיו, הכי התרשמתי מצרפת, כן? אבל, וגם היא שיחקה רק נגד אוסטרליה, אבל אני אומר, אני לא מתרשם
בגלל שהיא שיחקה
את מה שראינו בניצחון הזה של 7-0, אבל
אני רוצה להגיד לך, בעניין הזה, צרפת הניצחון שלה על אוסטרליה, ואנגליה הניצחון שלה על איראן, וספרד הניצחון על קוסטה ריקה, מי כמונו יודע שאנחנו יושבים במשחק כדורגל, אנחנו רוצים לראות שתי קבוצות, ולכן אני חושב ששני הניצחונות הכי גדולים במונדיאל, היו של ערב הסעודית ויפן. ולא תשכנע אותי אחרת.
כן. לא, אבל אני אומר עוד הפעם, התחושה שלי עדיין שספרד היא בסימן שאלה, אני מאוד אוהב לראות את זה שיש שם 8 שחקנים מברצלונה, זה מאוד מזכיר לי, אתה יודע, את 2008, 2010 ו-2012, שתי אליפויות אירופה ואלופה.
כן, אבל צ'אבי ואיניאסטה זה...
צ'אבי ואיניאסטה זה עדיין לא, אבל גבי ופדרי ילדים, צעירים מאוד... וראית איך הם נראו, אז נכון, אז בגלל זה מאוד מאוד חשוב לראות...
רגע, אבל אתה חושב שגבי ופדרי יעשו את הדרך של צ'אבי ואיניאסטה, הם היו מהגדולים בהיסטוריה שניהם?
הם ילדים, אתה עוד לא יכול לדעת, הם לא מועמדים לאליפות עכשיו.
אי אפשר עדיין לדעת, אבל מדובר בשני שחקנים מצוינים, אני עוד רוצה לראות גם את אנסו פאטי ואת בלדה, כולם צעירים שם.
תוכמן, בוא.
יש למה לשאוף.
קופמן מחכה עד היום לאיציק דגני הבא בחוד של רמת גן. חכה 40 שנה, חכה עוד 40.
נכון. בוא דבר איתי על מכבי תל אביב, אוסקר גרסיה, בעבר מאמן במועדון, שחל היום את ביתו שנאבקה במחלה קשה, אני מבין שמניח שמכבי... שולחת את תנחומיה, או מישהו מייצא לטקס ההשקבה.
אתמול, באמת בשעה כזאת בערך, יצאה הודעה עם התמונה שבטח ראיתם, ותמונה מאוד קשה לראות אבא שמרים ככה, עושה סכמח לבת שלו, והיא באמת מצולמת שם כבר פחות או יותר קרוב לגיל שבו היא נפטרה, 22. תמונה קשה מאוד, אוסקר גרסיה, כמובן כולנו זוכרים, מי שלקח פה את האליפות הראשונה של מכבי תל אביב, של עידן גולדר וג'ורדי ב-2013,
כן.
היה פה בעוד קדנציה, נשאר בקשר מצוין עם כולם, והבת, כמו שאמרת, קופמן נלחמה במחלה הארורה הזאת, ולא...
ברוך.
ולא הצליחה לשרוד את הדבר הנורא הזה. ולצערנו, אנחנו, אתה יודע, כל הזמן במעברים האלה, בין הכיף הזה לכאב הזה.
אתה יודע, אומרים שאלוהים תמיד לוקח את הטובים אליו למעלה, אבל למה תמיד הוא משאיר לנו את מה שנשאר פה? זה אף פעם לא נתנו לי תשובה.
אוי ואבוי, זה אפרופו מה שראינו גם אתמול בחולון, אתה אומר.
כן, אנחנו כל הזמן זה... בקיצור, בוא תעשה איתנו כמה לירות.
טוב.
לא תשלח,
איך תיקח?
מחצית, פורטוגל גנה 0-0, דקה בערך לסיום הרבע הראשון 22-14 לתוקפת הכוכב האדום בלגרד. אנחנו עם ברזיל סרביה, היום ב-9 בערב, ברזיל על ידי סוכנויות האימורים בכל העולם מועמדת לזכייה, וכך גם אומר הווינר, למרות ששמענו מוזי דן שסרביה נבחרת טובה, ברזיל 1.30, טקו 4.80, סרביה 7.30. יניב.
אני הולך במסגרת ההפתעות, גם פה, על טקו.
טקו. קוף, ברזיל סרביה ב-9?
גם.
טקו? אני הולך על פתיחה טובה של ברזיל 1, זה רק 1.30, טקו 4.80. אנחנו עוברים למשחקי יום שישי, מחר ב-12 בצהריים, ווילס מול איראן, איראן ממש לא הרשימה אותנו, ווילס ככה ככה, זהו, איראן מגיעה אחרי תבוסה 6-2 לאנגליה, וווילס חייבת לנצח בשביל להתחרות על מקום בשלב הבא עם ארצות הברית. ווילס מקבלת 1.85, טקו 3.15, ניצחון איראני 3.95. יניב.
טוב, יהיה מאוד הרפתקני פה לאמר שווילס לא תנצח, ולכן נלך פה על משהו יותר סולידי, גם היחס די גבוה, אמרת 1.85, כן. אז נלך על ניצחון של ווילס.
גם אני על ווילס, רוני, ווילס איראן, איקס.
יכול להיות שארבע נקודות יסייעו לאיראן לטפס הלאה.
אולי ההפרש שערים יפריע לה, אבל בוא נראה, באמת הבית הזה עדיין לא סגור, חוץ מאנגליה שניצחה, אז אנחנו...
האמת, פרימו, על מה שעשו שם השחקנים, מגיע להם, לא? שנתמוך בהם, על המחאה שלהם, על מה שקורה.
אנחנו נראה את המחאה, את המחאה נראה מחר. אם המחאה תמשיך מחר, וכמובן, גם במשחק עם ארצות הברית, אז אנחנו באמת, אתה יודע, זו מחאה. אם זה היה, אתה יודע, ככה, בפתיחה, מול ארגנטינה, ועכשיו מתחילים לפחד על מה שקורה בבית, ויש סיבה לפחד, או סיבות לפחד על מה שקורה בבית, לכולם שם יש, לכל ה-26 יש משפחות.
בדיוק, מה קורה באיראן?
קופמן, אתה אוהב מוזיקה, ואתה אוהב תרבות, ואני ממליץ לך לחפש ביוטיוב קטע של הופעה לא מזמן, ממש לפני כמה שבועות של קולדפליי בבונוס איירס, הם העלו זמרת איראנית לשיר איתם שיר, שהוא שיר המחאה, באיראן, של זמר שיושב במעצר, והוא תפס שם באיראן בצורה מטורפת. אתה תראה, אתה אוהב את הדברים האלה,
נכון.
חפש את זה, קולדפליי,
אחפש.
שרים שיר בבונוס איירס, שיר איראני. אתה תודה לי.
כן. יאללה, נשמע. אנחנו כן, ממשיכים, יש, כן, יש לנו עוד שני משחקים, בית א', קטר, סנגל, אז ראינו את המשחק הפתיחה של קטר, ראינו גם את סנגל, 5.85 מקבלת קטר בבית, 3.65 טקו, סנגל מאוד פייבוריטית, 1.50, אני הולך 2 סנגל.
אני אלך קטר, אתה יודע מה? בוא נלך על קטר, מה יש להפסיד?
אין מה להפסיד.
לא, 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 לא.
נבחרת חלשה, מה אתה אומר רוני?
חלשה מאוד, הלוואי ותהיה הפתעה, אני הולך גם על סנגל.
סנגל, והמשחק...
למרות שהיא בלי שחקן מרכזי אצלה.
נכון. במשחק האחרון שלנו, הולנד מול אקוודור, גם פה כמובן ראינו את הולנד מנצחת 2-0 בדקות הסיום, אז הולנד מקבלת 1.70, טקו 3.35, אקוודור 4.40, ממשיכה הולנד עם הניצחונות?
אני מאמין שכן, אני מאמין שהולנד תנצח, כמו שאמרתם מהאימור הקודם שלי, קטר לא כזאת טובה כדי שנתרשם כל כך מהניצחון של אקוודור, אז אני כן אלך עם ניצחון של הולנד.
רון?
איקס.
אני הולך 2, הפתעה, אקוודור. שים לנו את האות.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
תודה לתוכמן, אנחנו עם... פרטיזן ביתרון 27...
לא, הכוכב האדום היום.
הכוכב האדום, סליחה, הכוכב האדום 27-18, בפתיחת הרבע השני. עכשיו עדיין 0-0 מחצית, נכון?
מחצית, מחצית.
מחצית בין, בפורטוגל, שבינתיים הוא מאוד רוצה...
הם רוצים, אבל הם לא מצליחים.
לא, אני מתייחס במיוחד אליו, כי הוא באמת מגה סטאר.
בסדר, שידרת את הנגיחה שלו שהוא עלה לארבע...
עלה לשני מטר גובה.
בדיוק.
אורי אוזן, ספורט אחת.
אהלן, ערב טוב.
כרגע גם בכאן 11, בוא דבר איתנו באמת על מה שאתה צופה בין ברזיל לסרביה.
תשמע, קודם כל, ברזיל המומנט מספר אחת ללכת עד הסוף, לפי כל הסוכנויות, וגם לפי הסגל שלה והמאמן שלה, אבל היא מתחילה עם משוכה לא פשוטה, סרביה נבחרת חזקה, אנחנו מכירים טוב את המאמן, את סטויקוביץ' אימן את זהבי בגנג'ו, יש את ולחוביץ' ומיטרוביץ' וקוסטיץ', רייקוביץ' יהיה על הספסל, שנייה מילינקוביץ' סוויץ'ים, גם בשער וגם בקישור, יהיה מאוד מאוד מעניין, מבחן לא פשוט לברזיל, הם נפגשו גם בבית ב-2018, אז ברזיל ניצחה 2-0, אבל הסרביה הייתה פחות טובה, אם ברזיל תתחיל עם ניצחון, מה שאני מעריך שיקרה בסופו של דבר, אז בהחלט תיתן לה המון ביטחון, ראינו מה קרה לגרמניה, ראינו מה קרה לארגנטינה, שנתקלו ביריבות הרבה פחות טובות, אז ברזיל תבוא הרבה יותר, הרבה יותר זהירה ומפוקסת.
אורי, תתייחס למה שאוזי דן דיבר איתנו, דיברנו איתו קודם, והוא התייחס להגנה שהיא לא מספיק טובה ברמות הכי של הנבחרות הכי טובות בעולם.
מגינים.
כן, ומספר...
הוא דבר בעיקר למגינים.
ורישלינסון בעמדת התשע, הוא גם לא נחשב לאחד החלוצים הטובים בעולם.
כן, אבל רישלינסון הוא שם אותו שם כדי שהוא יעבוד בשביל נעימר, ואתם תראו שרישלינסון משחק תשע, צ'יצ'י מאוד אוהב אותו, הוא פשוט עושה הגנה בשביל נעימר, בהתקפה הוא נהיה חלוץ, בהגנה הוא חוזר להיות מדרגה נמוך יותר, ההגנה, תשמע, ברזיל באופן מפתיע יש לה בעיות בעמדת המגנים, בדרך כלל זה לא קורה, אנחנו זוכרים את מרסלו ודני אלבס בסיס שלהם, גם אלכסנדרו היה לו תקופות טובות, דנילו שחקן טוב, אבל הם, היום העמדות האלה די פגיעות, ועדיין הוא יכול, יש לו אפשרויות לצ'יצ'ה, גם המגנים של צ'יצ'ה, הסגנון משחק שלו הוא מאוד מבוקר מבחינת המגנים, הוא אומר, הקשרים הקדמיים והחלוצים שחקו קדימה, אני תמיד משאיר בלוק של חמישה מאחורה, כזה מירו ועוד רביעיית הגנה, אם מגן עולה עוד קשר נשאר, הוא משחק מאוד מבוקר, הוא לא משחק פרוע, הוא לא מתפזר, ולכן אני חושב ש... שוב, גם אם יש בעיות במגינים, אולי עדר מיליטאו ישחק מגן ימני, דנילו מיובנטוס, שעדיין הוא שחקן, טוב ישחק מגן ימני, ואני חושב שברזיל תסתדר, בטח מול סרביה, אבל שיהיה בשלבי הנוקאוט.
אורי, אבל קודם כל ראינו את האוטו, עכשיו בדיוק בשידור חי את האוטובוס של ברזיל בדרך לאצטדיון, עוד שעתיים מתחיל המשחק, אבל אני רוצה לשאול אותך, בעקבות מה שראינו, למשל יפן, גרמניה, אוקיי? למשל ערב הסעודית ארגנטינה, זה סוג המשחקים שאתה אומר, אם זאת מגמה של לפעמים קטנות מנצחות גדולות, זה המשחק.
תראה, קודם כל זה קורה, אני לא חושב שאפשר להשוות בין שני המקרים, ארגנטינה קפאה מול ערב הסעודית, שיחקה רע, גרמניה שיחקה לא רע בכלל, היא הגיעה למצבים, באתה לשער, אתה צריכה להוביל 3-4-0, ואז היו שני חילופים פחות טובים של פליק, הוציא שני שחקנים, בעיקר גונדואן, מאוד משמעותיים, והמהפך היה תוך 5 דקות, הם לא הספיקו להגיב, זה מונדיאל, אנחנו יודעים שבמונדיאל נבחרות לפעמים מופתעות, יש בעיות של תאום, זה יכול לקרות היום גם לברזיל. שוב, ברזיל מתמודדת היום עם מבחרת יותר טובה גם מיפן ובטח מערב הסעודית. זה בהחלט יכול לקרות לה, אבל אנחנו רואים את ברזיל של צ'יצ'י. קשה מאוד להכניע אותה, היא לא מפסידה, היא בקושי סופגת. אני לא חושב שמשהו ישתנה היום אחרי 6 שנים, ראיתי אותה גם במונדיאל הקודם, היא מאוד מאוד חזקה, נכנעה רק לבלגיה, ואני חושב שגם היום ידעתי על העליונה, אבל לא במשחק, אתה יודע, מוחץ. זה לא יהיה אנגליה, זה לא יהיה ספרד. זה יהיה צמוד, אבל ברזיל תעשה את האחת, אולי גם את ה-2-0.
מה אומרים שם עמיתך, הפרשנים, אורי, בדוחה, על תופעת, לא, בכלל, עזרים אני מדבר, עזרים גם, תמיד שאתם שוחחים איתם, על הקטע של המשחקי ה-0-0, כי זה באמת מתחיל להיות אפידמי.
אני אגיד לך מה העניין, פשוט המשחקים שאני משדר, קראו 22 שערים. אז אתה יודע, לא יצא לי לראות 0-0, אפילו לא קרוב לזה, אתה יודע, אז מה אני אגיד לך? אני מאוד מרוצה מה שאני רואה. תשמע, מונדיאל קודם היה 0-0-1, צרפת דנמרק, אם אתם זוכרים, משחק שלישי בשלב הבתים, וזהו. עכשיו היו כבר 4. תראה, הנבחרות באות חלקן מוכנות, מאוד מבחינה הגנתית, המצבים הנייחים שחשבנו שיהיו פקטור משמעותי לא עובדים, והרבה פעמים שער במצב נייח פותח משחק. אני מאמין שהיום יהיה לנו גם שערים. אבל אתה יודע, אין מה לעשות, יש משחקים של 0-0, הכדורגל היום הרבה יותר טקטי, יודעים המאמנים על הקבוצות היריבות כמעט כל פרט, והרבה פעמים מצליחים, קבוצה מצליחה נבחרת, מצליחה לנטרל נבחרת אחרת, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה לנו היום, ושנמשיך את המומנטום החיובי שלנו ברמה האישית, שאנחנו רואים המון שערים, ואתה יודע, רק שזה ימשיך.
אורי, אני חייב לשאול אותך לגבי מה שאמרת, אמרת ברזיל לדעת כולם פייבוריטית, ובגלל זה אני לא...
לפני הסוכנויות?
לפני הסוכנויות, כן, אני רוצה לקחת... בדיוק, רוצה לקחת אותך לאלופת העולם, לצרפת. האם אתה לוקח אותה, את הניצחון שלה על אוסטרליה 4-1, שאוסטרליה נבחרת חלשה? כי אני חושב שהניצחונות של...
חלשמה.
בדיוק, כי אני חושב שהניצחונות של אנגליה וספרד, הם לא יכולים, המשחקים האלה לא יכולים לסנבר אותנו. האם אתה לוקח את הצרפת שם.
אני מסכים איתך, בעיקר לגבי צרפת שעוד היכולת שלה הייתה קצת חצי כוח, אבל גם אנגליה וגם ספרד זה כמובן נהדר לתוח ככה טורניר, זה נותן הרבה ביטחון, הרגשה נפלאה לשחקנים ולמאמן, אבל זה לא אומר שום דבר, גם פורטוגל עם רונלדו ניצחה 7-0 את צפון קוריאה, ואף פעם בהמשך בשמינית הגמר, שוב, זה מאוד מאוד מוקדם, מה שכן, זה נותן ביטחון, זה אולי יעזור במשחקים הקרובים בשלב הבתים, זה די מבטיח את העלייה לשלב הבא, אבל שוב, לא צריך להציג מזה מסקנות, המבחנים האמיתיים יהיו בהצלבה מול נבחרות הרבה יותר איכותיות, ושם אני מבטיח שלא נראה 7-0 ולא 6-1, שם אני אראה את ה...
אל תתחייב, אל תתחייב, כי גרמניה, ברזיל, בברזיל ב-2014, אף אחד בעולם לא חשב שיהיה 7. אל תתחייב.
זה משחק של אחד, זה אחד למילניום במשחק הזה.
בדיוק.
אני אגיד לך, תראה, אפרופו גרמניה, אפרופו גרמניה שהפסידה ליפן, היא הסתבכה יותר מכולן. כי היא מקבלת עכשיו את ספרד.
אם היא מפסידה היא בבית.
קוסטריקה, אם היא מפסידה, יפן תנצח את קוסטריקה. קוסטריקה נבחרת באמת בסוף דרכה, בסוף של הסוף של דרכה. ואם היא מפסידה בדיוק היא בבית, וגם אם טקו היא מסתבכת, כי אז ספרד יספיק לטקו כדי בעצם להדיח את גרמניה, ויפן וספרד יעלו. גרמניה סיפחה את עצמה בצורה פשוט מדהימה, והיא יכולה להיות מודחת פעם שנייה ברצף בשלב הבתים, וזה פשוט דבר מדהים.
על הכיפק, אורי.
אורי, תהנה, תביא לנו באמת
גול.
תהנו גם אתם, תודה לכם, אנחנו נבוא עם אנרגיות חיוביות.
בטח, בטח, הליגה הישראלית מחכה לך גם.
כן, אחרי המשחק ברזיל, אנחנו נדבר רק בראשון, ותספר לנו למה באמת הם לא תפקדו. בסדר?
יאללה, אורי, תודה.
תהיה לי בריא וחזק.
ביי, חברים, ביי.
הכוכב האדום 32 נקודות, מכבי תל אביב 20 בשבע.
היה 10 עוני, 32-22, כן. הם עשו בחצי דקה 5 נקודות מכבי.
נכון, ורק את הזמנים לא הספקתי לראות, אבל אנחנו באמצע, אני חושב, בערך.
אמצע הרבע השני.
אמצע הרבע השני. אסף כהן, ספורט אחת, התאגיד, אהלן, ערב טוב.
שלום, שלום חברים, ערב טוב.
ערב טוב, אני מבין שאתה באמת תשוש, מוטש ומאוכזב מהמשחק של אורוגוואי. אבל בוא תן לי אתה, אני יודע את התפיסה שלך, מה שהיה שם.
במשחק היום, כן, זה היה משחק מאוד מאוד מאכזב. אפשר לבוא ולדבר על איך היה פה מערכים טקטיים ומאמנים שמבטלים את הנבחרת השנייה, אבל באמת היה פה משחק שלא התעלה. אתה יודע, היו פה באמת שני סגנונות במשחק הזה, כלומר, דרום קוריאה כן באה להחזיק בכדור, הניעה, ניסתה ליזום, ניסתה להגיע למצבים, אולי היה חסר לשחקנים טובים לצידו של סון, כדי באמת לפצח את ההגנה של אורוגוואי. אורוגוואי מצד השני זה נבחרת שאנחנו מכירים אותה כבר שנים, עם איזשהו DNA מובנה כזה של הרבה כדורים ארוכים, לא להסתבך מאחור, להעיף כדורים קדימה, ושם כשיש לך את סוארז, את קוואני, שנים היה את פורלן, יש מקדימה שחקנים שיודעים לייצר מצבים ולעשות את ההבדל. אז היום ראינו את סוארס, כן, אבל סוארס קצת נעלם לנו מהעיניים בחודשים האחרונים, והוא כבר התבגר, ואתה אומר אצל אורוגוואי, אז אפשר להעריך את זה שיש להם איזשהו DNA, וממשיכים עם הסגנון הזה, אבל היום השחקנים החליטו של אורוגוואי, זה ולוורדה מריאל, ובנטנקור מטוטנאם, וקצת מדלגים מעליהם עם הכדורים האלה, ולא השתמשו בהם מספיק.
אבל אסף...
הייתה שברבע שעה האחרונה, כשכן הלכו לוולוורדה, אז הם הגיעו לכמה הזדמנויות.
אני חייב לומר לך, שזה לא רק בנבחרת אורוגוואי, אני שם לב בהרבה נבחרות, שומרים אמונים לדור הקודם. לא עד כדי כך דור, אבל... זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר לך, שאצל אורוגוואי זה בלט קוואני, גודין וסוארז. עכשיו אני שואל אותך אמיתי, אני לא מכיר את השחקנים האורוגוואים, אין טובים מהם? הם כל כך, היום באורוגוואי קראתי שאומרים שיחקנו עם 10 שחקנים ויורדים על סוארז, עד כדי כך.
סוארז באמת היה גרוע במיוחד, או אתה יודע מה זה גרוע, הוא לא הורגש בכלל, לא השפיע בכלל על המשחק, שאתה יודע, עם סוארז אתה אומר, אוקיי, בסוף תרגיע איזושהי נגיעה שלו, והוא יעשה את ההבדל, אבל הוא בכלל לא הגיע להזדמנויות. דווקא אורוגוואי על הנייר, יש לה שילוב טוב של צעירים וותיקים, אבל אתה נוגע פה בנקודה שהיא מאוד נכונה, והיא נכונה כמעט לכל הנבחרות, ונבחרת ישראל, מתי בנבחרת ישראל עושים את השינויים האלה? גם בסוף תמיד חוזרים לאותם שמות, ובוודאי בנבחרות לאומיות, כאלה שהצליחו, אז אתה רואה מאמנים שממשיכים עם השחקנים שהביאו אותם להישגים, אם כי צרפת למשל כן עברה שינוי בגלל פציעות, זה משהו שנכפה עליהם, קרואטיה, השחקנים הבכירים, מנזוקיץ', רקיטיץ', שהובילו לגבר ב-2018 פרשו, אז לפעמים, אתה יודע, כן עושים את השינויים, אבל הרבה פעמים זה בצורה כפויה, זה כדורגל של נבחרות, שמאמנים שהם לא תמיד מאוד מאוד חזקים, זה לא שפפ גוורדיולה ויורגן קלופ מגיעים לנבחרות, אז קשה להם לעשות את השינויים, יש מעטים כמו לואי ון חל, שזה שהם באים ועושים מה שהם רוצים, הרבה פעמים מאמני נבחרות הם, אתה יודע, או אנשים שהם תלויים ביושב ראש ההתאחדות או באנשי ההתאחדות שמינו אותם, ואז גם הרבה פעמים בוחרים בשחקנים עם הנחיות מלמעלה, או החלטות שלא תמיד נופלות נכון. צריך דבר נוסף לזכור, בנבחרת זה לא כמו בקבוצה שאתה מתאמן כל העונה, ואתה יכול באמת להרכיב לך איזושהי קבוצה מתואמת, שמשחקים כדורגל מיוחד כמו מנצ'סטר סיטי או ליברפול. בנבחרת אתה צריך לחבר שחקנים בצורה, בתקופה קצרה.
כן.
תזכרו שלפני שבועיים עוד היה מחזור ליגה באירופה, בכל הליגות. אז ככה אתה מביא את השחקנים שאתה מכיר, את השחקנים הוותיקים בדרך כלל.
על הכיף הכסף, תנוח ונשתמע.
דש ליונתן.
חברים, שיהיה סוף שבוע נעים. סוף שבוע נעים, ביי ביי.
בכיף. תן לי חסות. לא חייבים כרטיס בשביל להזמין טנביס. כן חייבים לשנושים כשצופים במשחק. הורידו טנביס והזמינו ממגוון מבצעים. עם בל מנור, וואלה, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
התחדשה המחצית השנייה, אנחנו בדקה 54, פורטוגל וגאנה עדיין אין שערים, אתלטיקו מאוד רוצה, זה לא יוצא. מה קורה עם יונייטד אחרי שבאמת סגרה איתו את העניין בדרך למחירה? הגלייזרים רוצים 6 מיליארד יורו בתור הצעת פתיחה, הם השקיעו פחות מ-800, כמו כל אמריקאי. הם רק רוצים להרוויח 10%.
הם השקיעו פחות מ-800, הם רכשו בסכום כולל של 790 מיליארד לישט ב-2005, זאת אומרת, 17 שנה, שמתוך הסכום הזה, מעל 0.5 מיליארד בעצם כמיתוג של הלוואת בעלים, הם בעצם במובן מסוים קנו את המועדון מכספי המועדון. וזו אחת הביקורת הגדולה כלפיהם, והסיבה שעוד אחת הסיבות שעוד מנצ'סטר מאוד מאוד שונאים את הגלייזרים, הטענה הזאת היא שהם בעצם לא השקיעו מספיק, שהקבוצה, המועדון עבור המפרח הולבת לשאר העסקים שלהם, שאר קבוצות הספורט שהם מחזיקים בארצות הברית, ושהם גם הכיסו את המועדון לחובות עצומים, מה שלא היה, לא היה לפניהם, הם קיבלו מועדון נקי מחובות, וכרגע הם עם משהו כמו מעל חצי מיליארד פאונד חובות.
טוב, אבל הם צריכים לקחת דיבידנדים, רבותיי, לא עובדים בחינם אמריקאים, אתה יודע.
אתה יודע, רון, אני חושב שאמריקאים ובריטים בחיים לא יראו ספורט באותה תורה. אצל האמריקאים זה ביזנס טהור.
נכון.
אצל הבריטים, אצל האנגלים זה מסורת ורגשות, ואמריקאים לא עובדים
ככה. בגלל זה בריטניה פושטת רגל. כל שנה מחדש, אבל זה המצב.
מצד שני, אני חושב שהסדה, העולם הכדורגל הולך למודל האמריקאי של קבוצות רכישה, של תמום מודוני ספורט גדולים בארצות הברית, כמה אנשים ששמים הרבה כסף ביחד, איזשהו פרצוף, כמה פרצופים בורד, איזשהו דירקטור, כמו בכל חברה, פרצוף פרזנטור שמזוהם המועדון, פרצוף של כספים, פרצוף של כדורגל, שמנהל, זה נשקורה פחות או יותר בצ'לסי עכשיו, וזה גם, זה גם הרף שגלייזרים רוצים. הם אומרים, אם טוד בולי והקבוצה שלו תנו את צ'לסי, הם שילמו 2.5 מיליארד פאונד לאברמוביץ' ועוד התחייבות של להשקיע 1.75 מיליארד, אנחנו מדברים על מעל 4 מיליארד, הם רוצים סכום התחלתי של, כמו שאמרת, 5 מיליארד פאונד, 6 מיליארד יורו, הם מוכנים לשמוע הצעות, או איך שהם קראו לזה, strategic solution, אתה יודע, מחפשת מילים אמריקאית כמו שאתה אוהב.
אלי תביב לא מועמד לרכוש, נכון? סוף סוף.
אבל תשמע, אני אומר עוד פעם, אני רואה את הליגה, את הפרמייר ליג, בעוד הוא לא אמר לכל היותר 10 שנים, ששני שלישים, 20 הקבוצות בה, יהיו בבעלות ערבית, לאו דווקא רק קטרית או סעודית, אתה יודע, אבל גם יש עוד אמירויות ונסיכויות שישקיעו הרבה כסף. זה מנקה מצפון ומנקה גם בעיות של, אתה יודע, חברתיות במדינות האלה, שבאים ומשקיעים איזה 2 מיליארד, שזה בערך הכנסה של 4 שעות בבוקר, עד ארוחת בוקר, מהנפט, וזה מה שיהיה, כי זה מה שמנהל את הכסף היום, את הספורט העולמי גם. לצערי
בניוקאסל קיבסו יפה מאוד את הכסף הסעודי, וזה נחשב אתה יודע, פרויקט מרגש ומוצלח שצומח לאט לאט עם הכסף של משפחת המלוכה הסעודית, ממש תעשיתי לא צריך לדבר יותר מדי. גם הגלזר עם עצום, אגב, הייתה להם הצעה לפני קצת 15 שנים למכור לקטרים, וזה לא קרה. זה קצת מצחיק אותי שם לראות איך האנגלים מתייחסים בצורה מסוימת בצורה שונה לסיטואציות דומות,
בוא
נגיד כך.
בוא נדבר על רונלדו.
רונלדו שאין לו כרגע חוץ מספורטינג שום דבר.
לא, הוא גם כותב
שחקן חופשי, רונלדו. שחקן יחיד מונדיאל שאין לו קבוצה.
בדיוק, ואתה כותב שהוא בא לסתום פיות בקטר. אני הייתי חושש לכתוב את זה, אנחנו לא משוכנעים שהוא יהיה גדול. למה אתה משוכנע שכן?
אני משוכנע קודם כל שרונלדו קיבל בדיוק את מה שהוא רצה. שהמהלך הזה היה יזום מתוכנן מראש, הוא לא, אתה יודע, הוא לא בא במקרה לשדר הקווים של אחד הערוצים באנגליה ופלט פליטת פה. הוא יזם רעיון עם אחד מאנשי התקשורת המשפיעים באנגליה כדי לקבל את התוצאה שהוא קיבל, שיעיפו אותו קיבינימט.
ברור, הוא מזיק גם 20 איש שעובדים משלו בתחום, מה זה? בקטע של תקשורת ואסטרטגיה.
לא שהוא רוצה לבוא למונדיאל כשחקן חופשי, הוא רוצה שיפסיקו לשאול אותו על מה שקורה במנצ'סטר יונייטד, הוא רוצה להתרחק מכל הסיפור הזה של אריק טן האג והפרצופים שלו על הספסל. אגב, הוא לא משחק רע עד עכשיו במשחק נגד גאנה, היו לו 2 החמצות גדולות בחצי הראשון ושער שנפסל, ואתה רואה את הפרצופים, רונלדו קל נורא לראות מתי הוא מתוסכל ומתי הוא עושה פרצופים. אבל האנרגיות חיוביות, והוא מאוד רוצה, בחר קצת בהמנון, וגם תמיד מצטיין כמו שצריך. אני חושב שרונלדו,
אתה חושב שהוא משתמש, אתה חושב שהוא משתמש בבצל כמו אריה דרי?
לא, לא, בהמנון, בהמנון אין בצל, אל תלכלך אותה. הוא התרגש היום בהמנון. למה לא אמרת את זה על שחקנים אחרים שבחו בהמנון, ואוהדים שבחו בהמנון?
אוהדים זה משהו אחר. הם בוכים, הוא צריך לבכות מה שנקרא שיצלמו. את האוהדים לא לוקחים אחר לשערים של כל העיתון.
אני לא יודע אם אפשר לביים בכי בהמנון. אולי מנור מכיר דבר כזה, אני לא מכיר דבר כזה.
הוא רוצה להיות במצב שאחרי המונדיאל, ולא משנה אחד מפורטוגל תצאים, הוא יהיה במצב שהוא יוכל לבחור את הצעד הבא שלו, ויהיו לו מקסימום אופציות. להזכיר לכם, בקיץ, אף אחד לא רוצה לגעת בו. הוא רצה לעזוב בקיץ, הוא ידע מראש שאריק טן האג לא סופר אותו ולא ייתן לו דקות. הם היו מוכנים למכור אותו, זה לא קרה, הוא לא מצא קבוצה מספיק גדולה כמו שהוא רצה, שגם תבטיח לו להיות הכוכב הגדול שלה. רונלדו הבעיה איתו שקשה לו לא להיות one man show. אני לא רואה אותו למשל הולך, למרות כל הדיבורים, הולך לפריז סן ז'רמן ונאבק על דקות משחק עם איזה שחקני התקפה שיש שם.
לא ילך, לא ילך.
הוא לא יכול לעבוד בשום
אני רוצה להגיד לך מילה בעניין הזה, לגבי היכולת של רונלדו, אף אחד אין לו ספק, וגם אם הוא ייתן טורניר טוב בקטר. השאלה עם מנור, באמת, כי כל קבוצה שתיקח את רונלדו, היא לא מתעסקת רק עם רונלדו, מה הוא עושה עם הרגליים והראש, זה הרבה מסביב, אני לא בטוח שקבוצות רוצות את זה.
נכון, כי קודם כל הוא בא... יש לרונלדו הרבה יתרונות, כן? הוא כוח שיווקי עצום. יובנטוס החתימה אותו ב-2018 רק בגלל, רק מסיבות, לא רק, אבל בעיקר מסיבות מסחריות. הוא מביא איתו חשיפה למותג ועוקבים, הוא הקפיץ את, סתם לצורך העניין, הקפיץ את מספר העוקבים של יובנטוס בכמעט פי 3, הופעה שהוא היה שם. מצד שני,
טוב, אנחנו מדברים, אנחנו מדברים עוד על דברים שלא קורים.
אתה לא מסתכל עליו רק כגימיק. אם אתה שואל אותי, אני חושב שבסופו של דבר רונלדו נמצא, יהיה לך מודיעה איזושהי דילמה של כמה אני מוכן לרדת בשכר ובציפיות המקצועיות שלי, או האם אני עכשיו מבין שנגמרה כאלה שלי בטופ, הוא הולך ליעדים של יעדי פרישה של כסף גדול, כמו הצעה שהייתה לו מערב הסעודית בקיץ.
על הכיפק. ענבל, המון תודה.
תודה. רוני, רק הודעה עצובה מאוד עכשיו. רפי אליהו, מגדולי שחקני הפועל באר שבע, זכה באליפות עם הקבוצה ב-75-76, הלך לעולמו בגיל 71, ואנחנו משתתפים בצער משפחת אליהו.
ברור. עכשיו אנחנו עם מרה לוויסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בוא נאמר שמכבי מפגרת בארבע, אבל מבחינת תפוקה התקפית, הגנה לא ראית שם מי יודע מה, ותפוקה התקפית של כמה? 32 נקודות בחצי.
29, פסלו את
השלושה שלו. פסלו, אז אוקיי.
שבע הפרש.
אז שבע הבדל ו-29 נקודות עם על תשעה זרים. אפשר היה להצליח יותר, אני חושב.
כן, לא משחק טוב שמכבי תהיה בלשון המעטה עד עכשיו. ואם וייד בולדווין היה האיש שהוביל אותה במשחקים האחרונים, אז היום זה לפחות במחצית הראשונה לא דומה לכלום. למזלה יש לה את רומן סורקין ולורנזו ברם שהגיעו מאוד מאוד חדים, והם עוד מחזיקים אותה בתמונה. עכשיו ברבע הראשון מכבי חטפה 27 נקודות מההתקפה של הכוכב האדום, שזו ההתקפה הכי חלשה ביורוליג. זה התאזן ברבע השני כשהסרבים התעמקו ל9 נקודות בלבד, אבל מכבי לא נתקלה את זה כדי באמת לחזור למשחק, כי בעצמה קלה 11, הקצב ירד, אז 7 הפרש זה לא נורא, אבל משהו, מכבי תל אביב צריכה חוץ מבראון ומסורקין עוד לפחות 2-3 שחקנים שיכנסו חזק לעניינים כדי להישאר בתמונה.
כן, אנחנו פה עכשיו בדיון משפטי של השופט.
לא, עבר בודק פנדל על רונלדו.
פנדל על רונלדו, והוא כבר נמצא ליד הנקודה. כאשר עבר יאשר, הוא גם הבעט את כדור העונשין. תשמע, אני רואה את הקבוצה הסרבית, נכון שהיא לא קבוצה גדולה, אני לא בדיוק מרוכז כולי במשחק, אבל לא קבוצה גדולה. מצד שני, הם עושים מה שצריכה לעשות קבוצה שאינה גדולה, אתה יודע, ובאמת מנצלים הזדמנויות, משחק מאוד מסודר, הגנה, בלי פשרות, בלי בכאילו, ומחזיקים את מכבי באמת על סקור מאוד מאוד נמוך.
כן, זה מה שהכוכב האדום עושה בעצם מהיום שבו היא נכנסה ליורוליג. אף פעם לא הייתה עשירה ואף פעם לא היו לה כוכבים גדולים. כן, יש שם כישרון, לוקה וילדוסה, נמניה נדוביץ', אבל זה קבוצה שנשענת על אנרגיות ועל מלחמה ועל הגנה ועל פיזיות ועל הביתיות כמובן, והמאמנים משתנים, השחקנים מתחלפים, ה-DNA של הקבוצה הזאת נשאר בעינו.
ברטולומאו לא שיחק, נכון?
טוב, אני מבין, רגע, אני מי שעבר
נסת פנדל. כדור עונשין, דקה 64, רונלדו המוכשל הוא גם שיבעת, טקס ממש שלם לפני הביתות מ-11 מטר, אנחנו כבר נכנסנו לדקה 65, נראה אם הוא כמו מסי, מסי הרי כבש את הפנדל, נראה אם הוא כובש מול גאנה,
נו. חדופה להיגמר עד שהוא
יבט. וואי, זה, הנה, הוא יוצא לדרך, רונלדו, ברשת, 1-0 פורטוגל.
1-0, הוא אלוהים, חצי עולם רודף אחריו, כבוד. בוא נגיע למשחק של הפועל תל אביב אתמול שהפסידה באמת בשניות הסיום. 83-85, משחק סופר דרמטי, מהפכים, הפועל כבר פיגרה ב-17 נקודות. ועלתה לי, הגיע ליתרון ממש שתי דקות לסיום של 5 נקודות, אבל הפסידה בסוף לגרן קנריה עם צ'קה בסיום.
כן, בעצם ריצת 10-0 של גרנקה בשתי דקות, שלוש דקות אחרונות. קשה להגיד את זה כי את אותה נפסידה, אבל היא יכולה בהחלט לסמן לעצמה וי על המשחק הזה. משחק שמראש, אתה יודע, לוקחים בחשבון הפסד מול הקבוצה הכי חזקה בבית, והפועל תל אביב עמדה מולה, למרות שצ'יננו נואקו במשחק בחורה לא טוב, ועל הדרך גם קריס אורטון לא בדיוק היה טוב, כן, וגם קריס אורטון לא היה טוב, ככה הבדו גם אותו על הדרך, ועם כל מה שקרה, הפועל תל אביב הייתה בעניינים, הייתה ממש קרובה לנצח, היא מספיק עמוקה, מספיק מתואמת, והגרדים שלה מספיק טובים, כדי שגם ביום כזה היא תסתכל לגרן קנריה ממש בעיניים, אז נכון, הפסד שני, אבל
שמה, הפועל אני,
זה בצורה חיובית.
אני ראיתי את המשחק, זה מסוג המשחקים שהפועל תל אביב נתנה לגרן קנריה להצח. זה לא שהם היו כל כך טובים בסיום וצלפו והיו טובים בהגנה והפועל הפסידה, לא. הכל הלך לכיוון של הפועל עם הרכז הנהדר, מספר 98, שאתה מחמיא לו כל הזמן.
ג'קובן.
הוא היה פנטסטי, הוא לקח שלשות מעשרה מטר, הכל הלך לכיוון של הפועל, מה קרה שם בדקה שתיים האחרונות, איך מפסידים משחק כזה, קשה היה לי לראות את זה.
כן, זה גם כאן היה משחק בצורה מאוד סיסטמטית, מאוד מבוקרת, והפועל תגיד איזשהו מקום, אני לא רוצה להגיד שאיבדה את הראש, אבל הלכה יותר על מהלכים אישיים, וזה פחות עבד, וצריך להגיד, גרן קנריה, כל פעם אתה זוכר, אתמול דיברנו על ענייני האימורים ביורו קאפ, שהפועל תל אביב נמצאת בעצם במקום שלישי, כלומר היא שווה חצי גמר, אז גרן קנריה ובדלונה, הקבוצות הגדולות והפייבוריטיות שהיפה, זה לא קבוצות שאי אפשר לנצח, זאת אומרת, אין איזה קבוצת כוכבים כזאת, שאתה אומר, בוא אני חייב לתפוס איזה יום מושלם, ושהם יהיו ביום גרוע, כדי לדגדג אותם. אין דבר כזה השנה ביורו קאפ, ובוא נראה לאן זה מוביל את הפועל תל אביב, כי יש פוטנציאל שהיא יכולה ללכת מאוד מאוד רחוק שם.
יפה, כמה, מה הייתה התרומה של הישראלים אתמול בגרן קנריה?
לדעתי פחות מ-40 דקות הם שיחקו.
עוד פעם לא שמעתי?
אני אומר, הם שיחקו פחות מ-40 דקות, זאת אומרת, פחות משחקן בממוצע כל רגע על המגרש.
כן. טוב, אבל הכי חשוב שמדברים פה על כדורסל ישראלי.
שבעה עזרים היו בסגל, ככה, כמו שצריך.
על הכיפק, ארלה. תודה.
שלב זה. תודה, שבת שלום.
אז אנחנו עם 1-0 לפורטוגל, דקה 68.
כן.
ומחצית בבלגרד. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ואוטוטו באים, אגב, רונלדו, לפי שנצא, הפך לראשון שמבקיע בחמישה מונדיאלים שונים, האיש באמת יוניק.
רגע, אחת אחת.
אחת אחת.
גנה משווה דקה 73.
ראית איזו מהירות?
איזה הפתעה, איזה הפתעה.
נחזור לזה תכף פרימו. יש לנו עכשיו את בני סבתי, מומחה לרשתות חברתיות. באיראן, חוקר גם במכון GISS, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
כדורגלן איראני, מוכר, משפיען רשתות, כל הדברים האלה, נעצר אחרי שיצא נגד השחקנים על השינוי בעמדתם, על כך שהם תמכו בתליין ובכל הג'מה הזו, ועכשיו נכון. עם הקטע עם האמנון, מה קורה? אנחנו נראה אותו שהוא כבר די, הלך, זהו.
גם לזה יש כמה מדרגות, אז באמת נספר את הסיפור כמו שצריך, כדי שנבין מה קרה שם, כי יש דברים סותרים בכל הסיפורים האלה של איראן והמחאה ומי תמך במי. אז קוראים לו ווריה גפורי, זה שם כזה שובר שיניים, והוא בן לעדה הקורדית, וזה דבר מאוד חשוב, כי הוא... מתחילת המחאות באיראן, הוא יצא נגד הדיכוי של הקורדים, שהם החלק הפעיל והתוסס ביותר של המחאות
הוא
האלה.
הוא מה שנקרא קורדי איראני, כי יש גם קורדים שבאיראן נלחמים בהם, כן.
נכון. והבחורה שנהרגה בתחילת המחאות, היא בעצם הייתה גם יוצאת קורדיסטן.
כן.
אז הוא מאוד לקח על עצמו, גם כמשפיען רשת מאוד מאוד גדול, הוא סלבריטאי על. יש לו המון המון עוקבים, מאות אלפי עוקבים, והוא לקח על עצמו ככה להוביל את המחאה ברשתות.
מה הוא בעצם אמר?
הוא, כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, הנבחרת לפני שהיא יצאה למונדיאל, היא עברה בין בחירי המשטר האיראני, ונשקה את ידו של הנשיא התליין ראיסי, ועשו שם איזשהו טקס, ובעצם הביאו את תמיכתם ואת נאמנותם למשטר, וזה מאוד מאוד צרם למפגינים, לאנשים שתומכים במחאה, וכמובן לבחור הזה, לבוריה השחקן, והוא יצא נגדם ואמר שהם בעצם מכרו את נשמתם לשטן, יש מין ביטוי כזה כן. בפרסית גם, והדבר הזה מאוד מאוד לא היה לרוחו של המשטר, הוא הוזהר כמה פעמים, הוא עובר ממועדון מאוד יוקרתי בטהרן, מועדון אסתכלל, למועדון מאוד זניח, כדי שככה יבין את הרמז.
הוא היה שחקן נבחרת בעבר, יש לו 28 הופעות.
נכון, נכון. זה בעניין של הנבחרת פחות מפיע, הוא כבר לא יצא עם הנבחרת גם. כן. אז זה כבר, העונש כבר היה בתוך האירוע הזה. והוא לא מפסיק. מאז המחאות הוא בעצם לא מפסיק, הוא ממשיך להביע תמיכה בקורדים. בימים האחרונים הדיכוי כלפי הקורדים מאוד התגבר. האיראנים הכניסו שם נגמשים ונשק כבד, וכנראה תובחים בהם. אגב, גם הורידו את האינטרנט באיראן עוד יותר, ואנחנו ממש כבר לא רואים דיווחים, בקושי רואים דיווחים.
מה עולה בגורלו של אחד כזה שתומך בקורדים?
אז שוב, הם ימשיכו, איראנים הם לא עושים דברים בצורה קיצונית, הם ימשיכו ללכת איתו במדרגות. כמו שאמרתי קודם, רמזו לו להפסיק, עכשיו הוא יהיה עוד כמה ימים במעצר ויבקשו ממנו בשפה יפה או פחות יפה להפסיק. ואם הוא ימשיך לא להבין וימשיך למשל לשלוח הודעות מהכלא או ינסה להוציא הצהרות, אז יעלה לו יותר ביוקר ויותר ביוקר. איראנים לא סלחנים באמת, כשהם רואים שקלו כל הקיצים הם יכולים גם לא לסלוח לו וזה יעלה לו ביוקר. הוא יכול להישאר שם שנים, בטח שהוא יפסיד כבר את הקריירה של הכדורגל.
לא יהרגו אותו? לא יהרגו אותו?
לא, כי אגב, קצת כמו במושגים שלנו, באימותים מול הפלסטינים, כשאתה הורג מישהו אתה מייצר עוד יותר מתח, אתה מייצר הלוויה עם הרבה הרוגים, עם הרבה משתתפים, וזה גם בעצמו מתח. עדיף להם להרוג אותו לאט.
בני, אני חייב לשאול אותך רק משפט אחד, בעקבות ההמנון, אני לא שמעתי אותך, פשוט מעניין אותי, בעקבות ההמנון שהשחקני הכדורגל החרימו, הרי יש להם כאן משפחות בארץ באותו זמן, הם מקבלים איזה מהאיראנים, איזה איום או משהו, להגיד לשחקנים בקטר שיפסיקו עם זה?
אז כנראה, אז יש פה גם כן שני צדדים, אז מצד אחד באמת כנראה היו איומים כלפי השחקנים וכלפי ה... משפחות שלהם. ממש לפני 10 דקות אמרו בערוץ הגולה האיראני שהקבטים האיראנים מקיפים אותם עכשיו עוד יותר כדי שיעשו את מה שהמשטר מבקש.
אנחנו נשתמע בתחילת שבוע הבא.
2-1 פורטוגל.
המון תודה.
נקווה.
2-1 פורטוגל, מי מבקיע שם?
טעות ענקית בהגנה של גאנה, פליקס מבקיע בדקה 78.
בוא נתקדם. צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
הלו.
36-31, משחק לא זז, באמת חפירות, ובוא נאמר כדורסל שלילי במשווה כדורסל טקטי, איך יוצאים מזה?
לא, אני לא חושב שמישהו מדבר על משווה של כדורסל טקטי. רבע שני רע מאוד של שתי הקבוצות, אמנם מכבי גמרה אותו ביתרון של 11-10, אבל קאטה שלח עכשיו ל... רבע השלישי עם הרכב שהוא לא שיחק כבר הרבה זמן, עם מרטין בעמדה 3, עם סורקין עמדה 5, ופויטרס עמדה 4, ובינתיים סורקין, יש יתרון לשחקנים הגבוהים, והורידו עכשיו ל-37-33.
סורקין, כן.
זה הופך למשחק של פוזישנים, עצרו את התנופה של הכוכב האדום של החצי הראשון. וילדוזה לא עצרו אותו ברבע הראשון, ואז הוא חזר למשחק ולא מוצא את עצמו. נדוביץ' לא משחק בכלל, וזה הולך לקרבות שין בשין.
כן, נשתמע. צביקה, תודה.
ביי.
מהפך בבלגרד, מכבי ביתרון 39-38, 3-1 במשחק בין פורטוגל לגאנה, דקה 84. אנחנו עכשיו מדרימים לקיבוץ ברור חי לקראת המשחק הערב בין ברזיל לסרביה. אלי אבוטבול, תושב הקיבוץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
בונה, אתה יוצא מרוקו היחיד.
אלי אבוטבול הברזילאי.
כן, אלי אבוטבול. היחיד שגם מנהל את הבטוקדה. גם מתופף, אתה יודע, ואני מבין שאתה נשוי לחברת קיבוץ ב-30 השנים האחרונות.
ברזילאית, כן, ברזילאית.
עכשיו תגיד לי...
תעסיק אותי בחיידת,
דרך כלל. כן, אבל פורטוגיז, אתה מדבר כבר?
פעלה פורטוגז, מיטובן.
לא,
אתה לא תצליח להפיל אותי בכלום.
וואי.
פעלה מיטובן.
טוב, אז...
אם יש מי שמדבר פורטוגז, תביא אותו.
הבנתי, אז טוב, אתם 1,000 חברים בקיבוץ, מונדיאל כרגיל, כמו קופה אמריקה. זו עוד סיבה בשבילכם לא לעבוד, רק נכון. לנגן, לשתות ולאכול. כמה פרות כבר עלו על המנגל?
אז זהו, אני בדיוק סיימתי עכשיו להדליק את המנגל. וואו. האמת היא שהיום פרות לא היו, יהיו רק צ'וריזו, אתה יודע, אנחנו באירוע מתגלגל, יש לנו עוד, עוד שלושה משחקים, מעכשיו שלושה משחקים במוקדמות.
כן.
את הפרות נתחיל להדליק בשמינית הגמר.
רגע, למה צ'וריזו זה, אני מבין שזה ענקניקיות, נכון?
צ'וריזו זה ענקניקיות, כן.
אז למה היום בתפריט רק נקניקיות?
אתה יודע, זה צריך להיות אירוע מתגלגל, אתה צריך כל פעם חוויה אחרת. אנחנו מתחילים עם צ'וריזו. התנהגו יפה, יגיעו לשלב יותר מאוחר, אנחנו נדליק את הבשר, אתה יודע. אין להדליק בשר, הפורות מוכנות.
אני חושב שבאור הנר לא חושבים כמוכם, הם אכלו מהמשחק הראשון בהפסד.
שזה הם הפסידו.
אתה לא רוצה להזכיר את זה, נכון? אתה לא רוצה להזכיר מה שקרה לאור הנר.
כן, מסכנים, רחמים, רחמים.
אנחנו בשלנו, אבל אנחנו בשלנו.
תגיד, האופטימיות היא אותה אופטימיות כמו ב-2014, אני חלילה לא רוצה להזכיר לכם את השבע אחת, אבל אז ברזיל הייתה יותר מועמדת מהיום, אלי.
וגם אז הם חגגו, על אף המלחמה.
בדיוק. אבל תשמע, קודם כל נשכח, עברו
שמונה.
לא מעט שנים, שמונה שנים מאז, ותשמע, אופטימיות זה ברוכה, אנשים אופטימיים פה, אתה יודע. ותמיד תמיד יש תקווה, ותמיד יש רצון, וזה נשכח, ומדברים עכשיו שהנבחרת היא פייבוריטית, וכולם מאמרים עליה, ומה אנחנו? אנחנו כולם מעודדים פה, בברזיל הקטנה בישראל, ומקווים שזה טוב. אתה יודע, המוזיקה כבר התחילה פה, אם אתם שומעים, אני לא יודע אם אתם שומעים.
ספר לנו במהלך ה-90 דקות, מה קורה ב-90 דקות?
בוא אני אסביר לך.
הם שרים? מה?
אז יש לנו, יש לנו את הבטוקדה שלנו. זה, הבטוקדה זה להקת קצב.
כן.
שאנחנו כבר מתאמנים איזה חודש. זאת אומרת, אנחנו לא כל הזמן מתאמנים, אבל לקראת המונדיאל אנחנו התחלנו להתאמן.
מתי אתם עובדים, אלי? עכשיו חודש מנוחה.
אולי הם חולבים בארבע.
התאמנתם לקטע של הבטוקדה. מה קורה, מה שנקרא, אם אתם שוקלים את הערך הזה שנקרא עבודה?
עזב עבודה, בוא, בחודש הזה אנחנו לא מדברים על עבודה.
כן.
מה יש לכם בקיבוץ? במה הקיבוץ מתעסק? ברפתות?
אתה יודע מה, אתה רוצה עכשיו, אתה רוצה לשמוע משהו, אני חייב לספר לכם משהו.
דבר.
תקשיבו. אתם כל ארבע שנים באים, מוצאים אותנו מהבוידם,
מנגמת... למה? גם בקופה אמריקה אני מתקשר.
ממש לא. ונזכרים בברוכייל, כל ארבע שנים מתקשרים, באים מהתקשורת, באים מהטלוויזיה. בוא אני חדש לכם משהו. אנחנו קיבוץ עם כמעט מעל 1,000 איש, חי, נושם, בועט. יש לנו שתי קבוצות כדורגל שמככבות בטורנירים האזוריים. יש לנו שתי קבוצות כדורעף. יש לנו מלא הרכבים מוזיקליים. אתם פשוט מפספסים. החוויה שיש לנו היום זה השגרה שלנו.
על הכיפק,
אתם
אלי.
אתם פשוט באים פעם בארבע שנים.
נכון, אנחנו נהיה בקשר גם אחרי המשחק, לבדוק מה מצבן של הפרות.
מעולה,
אם הפחתתם את הכמות, כמות הרובד וחלב וכאלה, לא חלב, סליחה.
אגב, אני יכול להגיד לך דבר אחד. כן. דווקא הפרות הן מארגנטינה, אין מה לעשות.
נו, ברור, מה תשחטו ברזילאים?
אבל הפרות הן באמת מארגנטינה.
בכיף, המון תודה.
תודה לכם.
3-2.
3-2.
תודה רבה, 3-2, דקה 89.
80 וטוב, יהיה פה גם תוספת זמן. פחות מדקה בבלגרד, 47. הכוכב האדום, 44 מכבי. 3-2 לפורטוגל, אנחנו בתוספת זמן. יש לנו עוד כמה? עוד...
אנחנו עוד 6 דקות.
עוד 6 דקות מינימום.
אבל אמרת דקה, אנחנו דקה לסיום הרבע השלישי, לא לסיום המשחק.
כן, ברור, ברור. עכשיו אנחנו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, וחג עוד היה שמח למי שחוגג.
כן, תשמע, תנקסגיבינג זה אנחנו.
כן.
דיברנו קודם עם הקיבוץ, הם עושים את זה עם צורישוש, צורישוש. כן, צורישוש. אז מיאמי מנצחת את... את וושינגטון 113-105, אבל דני, כמעט טריפל דאבל, היסטורי.
כן, אנחנו עוד מחכים שימצאו לו עוד איזה ריבאונד, ויביאו לנו קצת אושר לעם היהודי ביום כזה של...
ברור.
וושינגטון, שתי הקבוצות היו ברכבים חסרים, בלי ג'ימי בטלר ובלי ברדלי ביל בצד השני, ובצד של מיאמי, אז טיילר הירו חזר והיה טוב, ודני באמת, אנחנו רואים, בלי ברדלי ביל ובלי מונטה מוריס, אולי הוא מוסר הכי טוב שיש לקבוצה הזאת, יש שיגידו שאולי גם איתם הוא המוסר הכי טוב שיש לקבוצה הזאת, והוא באמת היה מאוד מעורב, הכי מעורב שראינו אותו אולי מזה הרבה זמן בהנעת כדור.
41 דקות על הפרקט.
כן, כן, היה, שוב, גם הצ'ימורה לא שיחק, אז זה היה, באמת, היה all he could handle, מה שנקרא. הוא באמת שיחק כמעט כל הערב, גם שיא קריירה בדקות, שיא קריירה באסיסטים, וזה ממשיך את המגמה החיובית שראינו אותה ברוב המשחקים, חוץ מאשר במשחק הקודם נגד מיאמי, ואני חושב ככה בעדינות שהוא, שגם כשברדלי ביל יחזור, גם כשהוא במיוב הרכב מלא, אנחנו כבר נראה אותו יותר מעורב ממה שראינו אותו בתחילת העונה. כי משהו התחבר שם, משהו התחיל לתפוס, והם מתחילים להבין מה יש להם ביד, וזה יפה.
כן, יש לנו באמת, דיברנו למערב כמה הוא לוהט, אבל שיקגו באמת מפרק את כל מה שזז במזרח, הנה מילווקי מפסידה לה בבית 113-118, תשמע, שיקגו יש לה את זה, אנחנו לא יודעים מה יקרה.
כן, אפשר, האמת שזה מצחיק, הם אפילו ארבעה משחקים מצופים, נפלו עם מאזן 6-10, ואז אמרו כאילו, אוקיי, מה זהו, מתחילים לפרק, להעמיס, לטנקינג, ואז הם מנצחים את בוסטון ומילווקי back to back. אז דברים שם, כמו שאתה אומר, שני משחקים האחרונים, הרצף הכי טוב שהיה להם מי הסתם בשנה, ואולי בשנים האחרונות בכלל, וזה דווקא התחיל אחרי שזק לוין מסופסה לידי בידי דונובן בדקות האחרונות של הפסד לאולנדו, כנראה מבין את הרמז מתחיל גם לשמור. יש להם שם קבוצה טובה בסך הכל, לא אימפריה, אבל קבוצה שבשנה שעברה נזכיר, הייתה בסגל די דומה, באחד המקומות הראשונים במזרח לאורך כל העונה, ודרוזן ובוצ'ביץ' ולוין, יש שם עם מה לעבוד. כן. לא אליפות, אבל יש עם מה לעבוד.
ברור. זיון וניו אורלינס, 129-110 בסן אנטוניו, נתן גם כמות נקודות יפה, זיון?
כן, 32-10, וכן, נתן לי כאן ניצחון קל, סן אנטוניו מתחילה להיראות כמו שציפינו שסן אנטוניו יותר בתחילת העונה, הם היו ככה יותר טובים מהצפוי, אבל עכשיו גם קצת פציעות וגם קצת טנקינג, אז אתה יודע, משחקים כאלה, היריבות שירצו לבוא לקחת גם יקחו, וניו אורלינס באה לקחת, היא צריכה את הניצחון האלה יותר.
לא נדבר על דיטרויט שמנצחת ביוטה 125-116, אבל גולדן סטייט מול הקליפרס, שזה משחק לוהט במערב, הווריורס 124-107.
כן, דווקא פחות לוהט, כי גם קוואי וגם פול ג'ורג' בחוץ, בלעדי עם הקליפרס.
עדיין, השמות.
כן, זה לא משחק לוהט, דווקא האמת שדיטרויט כן מעניין, כי קבוצה שלא ניצחה בחוץ עד אתמול, פתאום עושה סוויפ בדנבר ויוטה,
שיוטה
נראה טוב. כן, וגם זה שדטרויט ככה ברכב חסר, אז כן, גולדן סטייט, שוב, אנחנו רואים אותה עד עכשיו טובה מאוד בבית, גרועה מאוד בחוץ, ונגד הרכב חסר של הקליפר זה בדרך כלל עובד, אדו ויגינס נתן משחק טוב, התחיל את העונה ככה לא בכושר של השנה שעברה, אבל זה בסדר, הם נכנסים לזה ככה, ככה, ככה.
פילדלפיה לא מצליחה לשמור על עצמה, שרלוט מנצחת 107-101.
כן, הסיקסר זה כמו בפעם הקודם, בלי אמביד, מקסי והרדן, זאת לא קבוצה שיכולה לעשות, נצליח הרבה קבוצות, נגד ברוקלין זה הצליח, הייתה שם גם המון מוטיבציה להראות לבן סימון, אבל בסופו של דבר זאת לא קבוצה טובה בהרכב הזה שלהם, אז שרלוט, ככה גם עדיין לא ממש החליטה מה לעשות עם עצמה העונה, ולמלו בולוטון פצוע, אז, וגם דניס סמית ג'וניור נפצע, אז כרגע זה ניצחו, אבל זה לא כן קבוצה טובה יותר אבסולוטית, אלא כן. ברכב הנוכחי.
ונקניח עם בוסטון, שמנצחת את דלאס, 125-112.
כן, לוקה נותן 42 נקודות, אבל אומר לפני המשחק שג'יילן בראון וג'ייסון טייטום זה כנראה הצמד הכי טוב ב-NBA, והם באים ומוכיחים לו את זה עם 68 נקודות משותפות, ודונצ'יץ' ככה כן. מסתכל בעיניים קלות, למה לי אין מי לעבוד כמו שיש לטייטום? וגם מאבק בין שניים מהמועמדים ל-MVP, ואם העונה נגמרת עכשיו, יכול להיות שתהייתו בוקח.
תודה.
תודה.
אז אנחנו פורטוגל מחכה לשריקת הסיום, יש ממש שניות, היא ביתרון 3-2, הכוכב ביתרון 52-47, אנחנו סיימנו.
עשו בזהות.